طول صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שישי, זין במנחם אב, תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת דברים, שבת חזון, והשבת הזו היא ערב תשעה באב תשפ"א. היום הזה, בסייעת הדשמיה, כמנהגנו הטוב, בערבי שבתות וימים טובים, לומדים אנו שני דפים במפעל הדף היומי, מסכת סוכה, דפים ת' וי'. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם אסתר מינדל בת חנה שפרה, חיה פנינה רחל בת נעמי, רבי גרשון בן שרה, רבי ישר אל משה בן שפרה דינה, ביביאן יוכבת בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, והילדה טליה בת מיטל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אמא. נציין גם בפתח הדברים שביום ראשון תשעה באב אין לומדים תורה, שהרי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, ואי אפשר ללמוד דברים שמחים ביום צום תעניתנו על חורבן בית המקדש, בית תפארתנו. ולכן שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא ביום ראשון תשעה באב תשפ"א, בדפינו היומי דף י"א במסכת סוכה, יהיה במוצאי תשעה באב, מוצאי התענית ביום ראשון בערב. ובבוקר תשעה באב, בוקר התענית, נלמד את אגדות החורבן. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב היום הזה, מצווה תפנון ג', מצווה להתאפל בהבאת הקורבן מחוץ לארץ לבית הבחירה, ראה שורשה במצווה תפמם. מצוות תפנון ד' שלא להוסיף על מצוות התורה משורשי המצווה, כי האדון המצווה אותנו על התורה ברוך הוא בתכלית השלימות, וכל מעשה וכל ציווייו הם שלימים וטובים, והתוספת בהם חיסרון, וכל שכן הגירעון, זה דבר ברור. והנה הגענו בסייעת הדשמיה הגדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה הזאת אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ח' במסכת סוכה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם סוכת היוצרים הפנימית כשירה לסוכה? והתשובה, אינה כשירה לסוכה מפני שאין ניכר שלשם סוכה הוא יושב בה. שאלה שנייה, מה דין בית שער הפנימית למזוזה? התשובה היא פטורה מהתורה וחייבת מדרבנן. שאלה שלישית, מה דין סוכת יוצרים החיצונית למזוזה? והתשובה, פטורה אף מדרבנן, כיוון שאף בפנימית אין הדיור קבוע. שאלה רביעית, מהי סוכת גויים? והתשובה, סוכה עשויה לדור בבימות החמה לגויים שאינה בני חיובה. שאלה חמישית, באיזה תנאי קשרה סוכת גנבח? והתשובה, היא מסוכחת יפה שניכר שעשויה לצל ולא לצניעות באלמה. והשאלה האחרונה על דפחת הייתה, מה דין סוכת רקבש? והתשובה, קשירה בתנאי שתהיה מסוכחת יפה. אלא מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, דפחת במסכת סוכה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראי, ניכר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, זין במנחם אב תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים ת' וי' במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ת' עמוד א'. מן המשנה המצויה בשורה הראשונה של הדף, סוכה פותחת במילים סוכה ישנה, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיץ ונשמח בזאת התורה, ונצליח. התבהר בסוגיה לאל בדף ח' עמוד ב' שאין הסוכה כשרה אלא אם כן נעשית לשם צל, אבל אם לא נעשית לשם צל, כגון שנעשית לצניות או לאוצר, הסוכה פסולה. במשנה שלפנינו התבהר האם הסוכה צריכה להיעשות גם לשם חג. אומרת המשנה בדף ט' עמוד א', סוכה ישנה שעשה קודם החג יותר מ-30 יום, ולא פירש שעושה אותה לשם מצוות סוכה, כפי שיבואר בהמשך המשנה, בית שמאי פוסלין, ואף על פי שעשה לשם צל, אומר המאירי. משום שלשיטתם של בית שמאי, סוכה צריכה להיעשות לשם מצוות סוכה, וזו נעשית שלא לשמה. והגמרא תבהר מניין למדו בית שמאי את הדין הזה. וכותב התז, שדווקא לעניין הסכך נאמר דין משנתנו, אבל לעניין הדפנות לדעת כולם, אין הסוכה פסולה אם נעשו שלא לשם מצוות סוכה. ובית הלל מכשירין, משום שסוברים שאין הסוכה צריכה להיעשות לשמה. ותוסות בדבור המתחיל סוכה וכן רבינו חננאל, הביאו בשם הירושלמי שגם לדעת בית הלל צריך לחדש דבר בעשייתה לשם מצוות סוכה. לדעת חכמים צריך לעשות בטפח, לדעת רבי יוסי די בכל שהוא. אבל אם עשה את הסוכה בתוך 30 יום לחג, סמוך לחג, גם לדעת בית שמאי הסוכה כשרה, כי מסתם הנעשית לשם מצוות סוכה. שכיוון ש-30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג, מסתם כשעושה סוכה בתוך זמן זה, עושה אותה לשם חג. מבאר את המשנה ואיזו היא סוכה ישנה שבית שמאי פוסלים, כל שעשה קודם לחג יותר מ-30 יום. אבל אם עשה בפירוש לשם חג, כלומר לשם מצוות סוכה, אפילו מסעה מתחילת השנה, כשירה אף לדעת בית שמי. אומר השפת אמת שמלשון רשי שכתב שסוכה ישנה, היינו עם מסעה קודם לחג 30 יום ולא פירש שהיא לשם חג, לכאורה משמע, שכדי להכשיר סוכה ישנה לדעת בית שמי, צריך לפרש בפיו, שעושה את הסוכה לשם חג, ולא די שיחשוב כן בדעתו. ולא הדברי נחמיה מדייק מרשי להפך, שבשביל עשייה לשמה די במחשבה. לא היה משנה שלנו, בדף ת' עמוד א', החייתנו לגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מניין למדו בית שמאי שסוכה ישנה פסולה. מה איתם עד בית שמאי? מהו טעמם של בית שמאי הסוברים שסוכה שלא נעשית לשם חג פסולה? מבררת הגמרא דאמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק למדלת. ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות 7 ימים להשם. ומכך שנאמר סוכות להשם דורשים בית שמאי, סוכה עשויה לשם חג בעינן. צריך לעשות את הסוכה לשם מצוות המלך. ומבאר הפני יהושע בכוונת רעשי שאף שהגמרא אומרת סוכה עשויה לשם חג בעינן, אין כוונת הגמרא לדרוש מהתיבות חג הסוכות שאינן מיותרות, שכן דרך הכתוב לומר חג המצות חג השבועות, ולכן גם פה חג הסוכות, אלא הדרשה היא מהתיבה להשם, שהיא מיותרת, ובה כתוב ללמדנו שצריך שעשיית הסוכה תהיה לשם מצוות המלך. אבל בפסקי הרית כתב שהגמרא מדייקת זאת מהמילה חג, שהיא מיותרת, שהרי פירוש התיבה חג הוא קורבן חגיגה, ומה השייכות בין התיבה הזו לסוכות, ולכן דורשת הגמרא שצריך לעשות סוכה לשם חג. מקשה הגמרא ובית הלל הסוברים שאין צריך לעשות את הסוכה לשם חג, מה הם דורשים מן הפסוק הזה? תרצת הגמרא בית הלל סוברים, ההוא פסוק זה מבא אלה נצרח לחד רב ששת. לממרה של רב ששת, אמר רב ששת משום רבי עקיבא, מניין לעצי סוכה שאסורין בהנאה כל 7 ימים של החג? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב חג הסוכות 7 ימים להשם, וביאור הדרשה הוא כדתניה, כפי ששנינו בברייתא. רבי יהודה בן בתירא אומר כשם שחל שם שמיים על קורבן החגיגה הקרב במועדים, נאמר בתורה בעניין חג הסוכות וחגותם אותו חג להשם, ומבואר בגמרא במסכת חגיגה שנצטווינו בזה להביא קורבן חגיגה בשלושת הרגלים, וקורבן זה הוא קורבן שלמים, אז כשם שחל שם שמיים על קורבן החגיגה הקרב בו מועדים להיעשר באכילה ובהנאה עד לאחר הקטרת האימורים, ואף לאחר הקטרת האימורים אין הקדושה יורדת מהם, ומה שאוכלים אותם ומותר ליהנות מהם זה משום שהם זוכים משולחן גבוה כעבד הנוטל פרס מרבו, כך חל שם שמיים על עצי הסוכה לאוסרם בהנאה, שנאמר חג הסוכות 7 ימים להשם. יש לדרוש את המילה חג שהכוונה לקורבן חגיגה, ובפסוק זה הוקשה ושוותה סוכה לקורבן חגיגה ללמדנו. מה חג כשם שהחג? דהיינו קורבן חגיגה הוא קדוש להשם שאסור בהנאה עד אחר הקטרת האימורים, אף סוכה קדושה היא להשם ואסורה בהנאה. וכותב הראש שדרשת הגמרא כאן לאסור עצי סוכה זה דווקא לעניין עצי הסכך, אבל עצי הדפנות אינם אסורים בהנאה, שכל דרשות הגמרא מהפסוק חג הסוכות הוא דווקא לעניין עצי הסכך. כמבואר להלן בדף י"ב עמוד א', לעניין הכשר הסכך שצריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה, ואילו הדפנות כשרות בכל עניין. ואילו הרמב"ם הלכות סוכה פרק ו' הלכת את ו' כתב שעצי סוכה אסורים בין עצי הדפנות ובין עצי הסכך. והטעם משום שהדפנות צורך הסכך הם. מכיוון שהדפנות צורך הסכך הם, שאילולי הדפנות אין הסכך עומד, הרי זה כאילו ביטלם לסכך והרי הם כסכך עצמו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מניין שבסוגיה כאן משמע שעצי סוכה אסורים בהנאה מדאורייתא. ואילו במסכת שבת בדף מ"ה מבואר שאינם אסורים אלא מדרבנן משום שהוקצו למצוותם. דהיינו שאסור להשתמש בהם מן הטעם הזה גם בחול המועד, ואילו בשבת וביום טוב אסורים אף בטלטול משום מוקצה, אבל בחול המועד מותרים בטלטול. תרצים התוספות, שבעוד הסוכה קיימת אסורה היא בהנאה מדאורייתא ואסור ליטול ממנה עצים, אבל אם נפלה מכיוון שבטלה מצוותה אינה אסורה מדאורייתא אלא מדרבנן משום מוקצה. ולמרות שהוקשה ושוותה סוכה לקורבן חגיגה, אבל גם לעניין קודשים, אומרת הגמרא במסכת מעילה בדף י"ב, שקודשים שמתו יצאו מידי מעילה מדאורייתא, כך אומר הפני יהושע. מקשה הגמרא ובית שמאי נמי מבעי אלה לאחי, הרי גם לבית שמאי נצרח הפסוק חג הסוכות להשם ללמד שעצי הסוכה אסורים בהנאה. ואם כן, כיצד הם דרשו מאותו הפסוק גם שסוכה שלא נעשית לשם חג פסולה? והיה פשוט לגמרא שגם בית שמאי מודים לדין הזה שעצי סוכה אסורים בהנאה מדאורייתא. תרץ את הגמרא אין הכי נמי. אכן כן, גם בית שמאי דורשים מפסוק זה לאסור עצי סוכה בהנאה, ואינם דורשים ממנו דין עשיית הסוכה לשמה. וערת הגמרא לפי התירוץ הזה, מאיכן למדו בית שמאי דין סוכה לשמה? וערת הגמרא אלא מה טעמה יהודי בית שמאי, אם כן, מהו טעמם של בית שמאי הסוברים שסוכה שלא נעשית לשם חג פסולה? מבארת הגמרא כתיב קרא אחרינה, בית שמאי דורשים כן ממה שנאמר בפסוק אחר בספר דברים פרק ט"ז פסוק י"ג, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. ויש לדרוש את התיבות חג הסוכות תעשה בסדר הפוך, כאילו נאמר סוכות תעשה לחג. והאופן הזה של הדרשה נקרא סרס המקרא ודרשהו, וסירוס הוא מלשון היפוך, דהיינו שהופכים את המקרא מסופו לראשו. כותב הפני יהושע שהגמרא דורשת כן מהמילה תעשה שהיא מיותרת, ולכן יש לסרס ולהפוך את המקרא. ודרשת המקרא באופן של סרס המקרא ודרשהו, אין הפירוש שהמקרא אינו כסדר, אלא סירוס חש ושלום. שבוודאי לא נכתב המקרא אלא כצורתו, אלא שאנחנו לא יכולים להבינו בסדר שהוא כתוב. ואין לנו בו הבנה אלא כאילו היה מסורס, ונאבדה חוכמה מאיתנו, להבין את מליצת ורמיזת הפסוק. אכן לפי המליצה והרמיזה, באמת הפסוק נכתב כסדר, כך אומר השל"ה הקדוש. אז אם כן, אנחנו דורשים את התיבות חג הסוכות תעשה בסדר הפוך, כאילו נאמר, סוכות תעשה לחג, דיינו לשם חג, כדי ללמדנו. שסוכה העשויה לשם חג באינן, כך צריך, שאם היא לא נעשית לשם חג, פסולה. ואירת הגמרא ובית הלל, בית הלל שסוברים שאין צריך לעשות סוכה לשם חג, מה הם לומדים מן הפסוק הזה? ההוא, אותו פסוק שנאמר בו חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, מבא אלה הוא נצרך ללמדנו, שעושים סוכה בחולו של מועד. אף מי שלא עשה סוכה בתחילת החג, יכולו לעשות סוכה בחול המועד, ואף על פי שאינה סוכה לשבעה ימים, כשראי. ובית הלל דורשים את הפסוק חג הסוכות תעשה לך, כאילו נכתב תעשה סוכות בחג. אם אדם עשה סוכה בתחילת החג ונפלה, גם לרבי אליעזר הסובר שאין עושים סוכה בחולו של מועד, כמבואר להלן, יכול לעשותה שוב בחול המועד. כמבואר בגמרא לקמן בדף זך עמוד ב'. וכאמור, הבלזר סובר לקמן בדף זך עמוד ב', שמי שלא ישב בסוכה בתחילת החג, אינו יכול לעשות סוכה בחולו של מועד. ולבית הלל, גם מי שלא עשה סוכה קודם החג במזיד, מותר לעשותה בחול המועד, כך אומר הרמב"ם הלכות סוכה, פרק ו' הלכת ט"ו. וביור הגר"א הוא מביא, שבתלמוד הירושלמי מבואר של רבי אליעזר, שאסור לעשות סוכה בחול המועד ומשום כנס, והיינו דווקא במזיד. ואף שבגמרא שלנו לא משמע כן, אלא משמע של רבי אליעזר אסור אף אם לא עשה בשוגג, מכל מקום, בדעת חכמים אין מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, והם סוברים חכמים שמותר בין בשוגג ובין במזיד, ואין קונסים שלא לעשותה. כותב המאמר מרדכי שאסור לבנות סוכה ממש בחול המועד, שהרי מלאכת בונה היא מהמלאכות האסורות בחול המועד. ההיתר המבואר כאן לעשות סוכה בחול המועד הוא דווקא באופן שאינו צריך לעשות שום מלאכה שאסורה בחול המועד, כגון שיש כבר עמודים הקבועים, ואינו צריך להניח עליהם אל הסכך, שמכיוון שאין זה אלא או אלא ראי, הותר הדבר בחול המועד. אבל הביור הלכה חלק עליו וכתב שמותר לבנות את הסוכה בחול המועד, ולא רק לשיטות שאיסור מלאכה בחול המועד ומדרבנן, אלא גם מי שסובר שזה מדאורייתא מכל מקום מאחר ומצוותה כל שבעת ימים, התירו לבנותה בחול המועד לצורך מצווה, כמו שהתירו לאדם לכתוב לעצמו תפילין ומזוזות בחול המועד, כמבואר במשנה במסכת מועד קטן דף חי עמוד ב'. מבארת הגמרא מדוע בית שמאי אינם סוברים את הדרשה הזו, ובית שמאי שדורשים מן הפסוק הזה שצריך לעשות סוכה לשמה, חולקים על הדרשה הזו משום דסבירה להו. הם סוברים כרבי אליעזר כאמור לקמן בדף זך עמוד ב', דאמר אין עושים סוכה בחולו של מועד. בית שמאי אינם יכולים ללמוד מהפסוק הזה עצמו שעושים סוכה בחולו של מועד, כפי שדורשים זאת חכמים, שהרי אין לדרוש כן אלא באופן של סרס המקרא ודרשהו, ודרשה זו נצריכה לשיטתם ללמד שסוכה צריכה עשייה לשמה. ורבי אליעזר דורש את הדין שאין עושים סוכה בחולו של מועד מאותו פסוק עצמו, שמכיוון שנאמר חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, משמע שצריך לעשות סוכה לשבעה ימים. ומכיוון שאדם זה לא ישב בסוכה בתחילת החג, סוכה זו שהוא עושה בחול המועד אינה סוכה לשבעה ימים. ובית שמאי לומדים מהפסוק הזה שני דינים, גם את הדין שצריך עשייה של סוכה לשמה, וגם את הדין שאין עושים סוכה בחולו של מועד. שמכך שנאמר חג הסוכות תעשה לך, יש ללמוד שצריך לעשות סוכה לשם חג. ומכך שנאמר תעשה לך שבעת ימים, יש ללמוד שצריך לעשות סוכה לשבעה ימים, ואין עושים סוכה בחולו של מועד שאינה לשבעה ימים. אומרת הגמרא, התבהר במשנה שלדעת בית הלל אין צריך לעשות סוכה לשם חג. מבררת הגמרא מהי דעתם של בית הלל לעניין עשיית ציצית לשמה. אומרת הגמרא ובית הלל וכי בית הלל הסוברים שאין עשיית הסוכה צריכה להיות לשמה להתלו אינם סוברים את הדין דאמר רב יהודה אמר רב שאמר רב יהודה בשמו של רב לעניין ציצית שצריך לעשותה לשמה להיות ולא ייתכן שהקושייה על בית הלל שהם אינם סוברים את דבריהם של המוראים כי בית הלל היו תנאים לכן פירש רשי שכוונת הגמרא לברר האם בית הלל סוברים גם לעניין ציצית שאינה צריכה עשייה לשמה כשם שסוברים כך לעניין סוכה אז אם כן שואלת הגמרא בית הלל שסוברים שאין עשיית הסוכה צריכה להיות לשמה אינם סוברים את הדין שאמר רב יהודה בשמו של רב לעניין ציצית שצריך לעשותה לשמה דאמר רב יהודה אמר רב שהרי אמר רב יהודה בשמו של רב אין הציצית כשרה מן התורה אלא אם תלה את החוטים בבגד לשם מצווה ציצית לפיכך אם עשה את החוטים מן הקוצין חוטים שנקראו במהלך הריגת הבגד הריגה היא עשיית בגד מחוטים והיא נעשית על ידי שתי דהיינו חוטי אורך וערב דהיינו חוטי רוחב אז אם הוא עשה את החוטים מן הקוצין חוטים שנקראו במהלך הריגת הבגד וקשרו את קצוותיהם אחד לשני ונשארו ראשיהם הקשורים תלויים בבגד ובולטים בו כקוצים ומזה עשה את החוטים והמאיר יפרש שהם נקראים קוצים משום שהם בקצה הבגד וכן אם עשה מן הנימין חוטי התפירה שבשפת הבגד שנשארו לאחר התפירה וכן אם עשה מן הגרדין חוטי הבגד עצמו שנשארו בשפת הבגד לאחר הריגתו ובספר הערוך הוא בייר שגרדין זה אורג בלשון יווני בכל המקרים הללו פסולה שכל אילו היו תלויים כבר בבגד ולא נתלו לשם מצווה ציצית. ואילו הראוות פירש את טעם הפסול בכל אילו באופן אחר, שגם אם עשאם לשמה מכל מקום פסולים הם, שציצית היא עשויה מן הקוצים ומן הנימין, אינה מן המובחר. ומטעם זה יש לפסול את הציצית וכן כתב השולחן ערוך, אורח חיים סימן י' א' סעיף ה' שהטעם בכל אילו משום ביזוי מצווה. וציצית היא עשויה מן הגרדין פסולה משום שנאמר ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, ראינו שעשיית הציצית צריכה להיות לאחר עשיית הבגד, וכל אילו כבר היו בבגד בשעת עשייתו, וקרוב לזה, לפירוש הזה, מבואר גם בספרי על פרשת במדבר. אבל אומר רב יהודה בשמו של רב, אם עשה מן הסיסין חוט ארוך המגולגל ככדור שטבו אותו שלא לשם מצווה ציצית, כשרה, שהרי נטלו בבגד לשם מצווה ציצית, ואין צריך לטוות את החוטים לשם ציצית, משום שעשיית הציצית היא תליית החוטים בבגד, ואילו התביעה אינה נחשבת כעשיית הציצית. רק נציין שתביעה היא עשיית חוטים מהצמר הגולמי, לאחר שסורקו במסרק, ולאחר התביעה כופלים את החוט לשניים ושוזרים אותם ביחד. ממשיך רב יהודה ואומר, כי אמריתי כמי דשמואל, כשאמרתי את השמועה הזו לפני שמואל, רב יהודה היה תלמידם של רב ושמואל, ולאחר פטירתו של רב היה אומר לשמואל שמועות בשם רב. והרשב"ם כתב שרב יהודה הלך ללמוד אצל שמואל אחר פטירת רב. אז אם כן אומר רב יהודה, כי אמריתי כשאמרתי את השמועה הזו כמי דשמואל לפני שמואל, אמר לי, שהוא חולק בזה על רב וסובר שאף אם עשה את החוטים מן הסיסין, נמי, גם כן פסולה הציצית. משום דבעינן שצריך שתהיה אף התביעה לשמה. שגם התביעה נחשבת לעשיית הציצית, וצריך שתהיה לשמה. וכך פוסק השולחן ערוך באורח חיים סימן י' סעיף א'. שכתב שגם השזירה צריכה להיות לשמה, דהיינו מה שכופלים את החוט לשניים לאחר התביעה ושוזרים את שניהם יחד. כותב המשנה ברורה שם שמהתביעה ואילך הכל נחשב עשיית הציצית, וצריך שיהיה לשמה. עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה. מדברי רב ושמואל מתבאר שעשיית הציצית צריכה להיות לשמה, אלא שלדעת רב רק התליה צריכה להיות לשמה, ואילו לשמואל גם התביעה. ואם כן הכנה מגם כאן לעניין סוכה ניבעיה, נצריך שתהיה סוכה העשויה לשמה. ואם עשה שלא לשמה תיפסל. והגמרא מבינה כעת שדין העשייה לשמה בציצית אינו נלמד מפסוק או מדרשה, אלא הוא פשוט מסברה שכל מצווה בתורה ששייך בעשייה, צריך שתהיה עשייתה לשמה. כי אף שהתבהר לאל שבית הלל דורשים את הפסוק חג הסוכות תעשה לך לעניין אחר מכל מקום, מדוע אינם מצריכים שעשיית הסוכה תהיה לשמה מצד הסברה? ומדוע זה שונה מציצית שהיה פשוט לרב ושמואל מסברה שצריך עשייה לשמה? ולכאורה מכך שלעניין סוכה סוברים בית הלל שאינה צריכה עשייה לשמה, יש להוכיח שכך הם סוברים לעניין ציצית, וחולקים הם על רב ושמואל. מתרץ את הגמרא שיש חילוק בין ציצית לסוכה, אכן גם בית הלל מודים שציצית צריכה עשייה לשמה, ומכל מקום לעניין סוכה אין צריך עשייה לשמה. שי נהייתם שונה הדין שם לעניין ציצית, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים, פרק חב ב' פסוק י' ב', גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. גדילים מלשון כליה, שצריך שיהיה חוטי הציצית כלואים. מכך שנאמר תעשה לך, משמע שצריך לעשות את הציצית לשם חובך, לשם חובת מצוות ציצית, מה שאין כן לעניין סוכה, אין צריך לעשותה לשמה. ולדעת רב שרק תליית החוטים בבגד צריך שתהיה לשמה, דורשים את הפסוק כך. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, והמילים תעשה לך נדרשות רק למה שנאמר אחר כך. דהיינו על כנפות כסותך. לומר שתליית הגדילים על כנפי הבגד צריכה שתהיה לשמה. ושמואל הסובר שגם תביעת החוטים צריכה שתהיה לשמה. המילים תעשה לך נדרשות גם לעניין הגדילים שכתובים קודם, וגם לעניין תליית החוטים בבגד. שניהם צריכים להיות לשמה. כך מסביר הערוך לנר. אם כן כוונת הגמרא, לדחות ולומר שרב ושמואל למדו את דין העשייה לשמה בציצית מדרשה, ואין הדבר פשוט מסברה שכל מצווה שיש בעשייה, צריך שתהיה עשייתה לשמה. וגם אי אפשר ללמוד את זה בבניין אב מציצית לסוכה, שהרי יש פרחה על הלימוד הזה, שציצית נוהגת כל הזמן ונחשבת אדיר, וסוכה אינה נוהגת אלא מזמן לזמן, כך אומר הפני יהושע. מקשה הגמרא, הרי החנמי גם כאן לעניין סוכה נאמר, חג הסוכות תעשה לך, ויש לדרוש מהמילה לך שצריך לעשות את הסוכה לשם חובך, לשם חובת מצוות סוכה. מתרץ את הגמרא, הוא, הפסוק חג הסוכות תעשה לך מבעי אלה, הוא נצרך למעותי למעט סוכה גזולה, שסוכה גזולה פסולה. שמכיוון שנאמר חג הסוכות תעשה לך, צריך שתהיה הסוכה משלך, ואין אדם יוצא ידי חובה בסוכה גזולה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ההוא, מדוע צריך פסוק למעט סוכה גזולה, והרי בלאו הכי היא פסולה, משום מצווה הבאה בעבירה, ופסול זה נלמד בגמרא לקמן בדף למד, מכך שנאמר, לעניין קורבנות בספר מלאכי, והוויתם גזול ותפיסח. ודרשו חכמים שכשם שפיסח, דהיינו קורבן שאין לו רגל, אין לו תקנה, שהרי הוא מום קבוע לעולם, ככה גזול, אין לו תקנה, ואסור בהקרבה. תרצים התוספות שפסול מצווה הבאה בעבירה, אינו מדאורייתא למדרבנן. ולפיכך, וצריכה הגמרא לדרוש מהפסוק שסוכה גזולה פסולה מדאורייתא. אם כן, ממילא לעניין סוכה סוברים בית הלל שאין לדרוש שכוונת הכתוב היא לשם חובך, שיהיה צריך לעשות את הסוכה לשמה. כי כאמור, הפסוק תפוס כבר לדרשה שסוכה גזולה פסולה. מקשה הגמרא תמנמי גם שם לעניין ציצית. מבא אלה נצרך הפסוק גדילים תעשה לך למעותי למעט ציצית גזולה, שאין יוצאים בידי חובה. כותב הנימוקי יוסף, שהכוונה כאן שגזל חוטים ותלעם בבגד, אבל אם גזל צמר ועשה ממנו חוטים, כשרה מפני שכנעם בייאוש ושינוי הגוף. דהיינו שינוי מעשה שמתחילה היה צמר ועכשיו חוטים. אז אם כן, שואלת הגמרא גם לעניין ציצית, צריך את הפסוק גדילים תעשה לך למעותי למעט ציצית גזולה שאין יוצאים בידי חובה, שהרי נאמר גדילים תעשה לך, וזו אינה משלך. איך דורשים מן הפסוק הזה שצריך שתהיה עשיית הציצית לשמה? תרץ את הגמרא אתם שם לעניין ציצית, יש דרשה אחרת, לפסול ציצית גזולה. שהרי כתיב קרא אחרינה נאמר בפסוק אחר, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. מכך שנאמר ועשו להם, יש לדרוש שציצית צריכה להיות משלהם, ואילו ציצית גזולה פסולה. וממילא מהפסוק גדילים תעשה לך, ניתן לדרוש שעשיית הציצית צריכה להיות לשם מצוות ציצית. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראיי, הופכים לנו את הדף לדף ת' עמוד ב'. אין המשנה הפותחת את העמוד. סוכה אינה קשרה מן התורה, אלא באופן שהסכך עומד תחת כיפת השמיים. אבל אם יש מעליו דבר נוסף רחוק מעט מסכך הסוכה, הסוכה פסולה. לכמן בדף י' עמוד א', נחלקו המוראים מהו שיעור המרחק בין שני הסככים המחשיבים לשתי סוכות, ופוסל את הסוכה התחתונה. יש אומרים טפח, יש אומרים ארבעה טפחים, ויש אומרים עשרה טפחים. דין זה נאמר בין באופן שהסכך העליון הוא דבר הפסול לסיכוך, כגון ענפי אילן המחובר לקרקע, שהוא פסול לסכך כמבואר במשנתנו, ולכמן בדף י' א' עמוד א', התבארו דיני הפסולים לסכך. ובין באופן שהסכך העליון קשר לסיכוך. המשנה שלפנינו בדף ת' עמוד ב', דנה באילו אופנים נפסלת סוכה שתחת האילן או שתחת סוכה אחרת. אומרת המשנה בדף ת' עמוד ב', העושה סוכתו תחת ענפי האילן, נחשב הדבר כאילו עשה בתוך הבית תחת תקרת הבית ופסולה, שכל סוכה שיש לה שני סככים, פסולה. והגמרא תבאר מדוע תלה התנא את דין סוכה שתחת האילן בדין סוכה שבתוך הבית, אף שממקום אחד נלמדים שני הדינים הללו כאחד. וכפי שיבואר בברייתא להלן, שלמדים מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ב, בסוכות תישבו שבעת ימים, שמכך שנאמר בסוכת בכתיב חסר, בלי וב, משמעות הדבר היא שצריך להישב תחת סוכה אחת ולא תחת שני סככים, כגון סוכה שתחת האילן או בתוך הבית. אומרת המשנה, וכן סוכה עשויה על גבי סוכה אחרת ושתיהן עשויות כסוכה כשרה, דהיינו שבכל אחת מן הסוכות יש די סכך כדי שתהיה צילתה מרובה מחמתה על ידי הסכך שלה בפני עצמו, ואין העליונה גבוהה למעלה מ-20 אמה. הסוכה על גבי סוכה, הסוכה העליונה כשרה והיא לא תחתונה פסולה, משום שיש מעליה סכך נוסף, וכל סוכה שיש לה שני סככים פסולה. רבי יהודה אומר, סוכה שתחת הסוכה אינה פסולה, אלא באופן שניתן לדור בסוכה העליונה. אבל אם אין דיורין בעליונה, אם אין הסוכה העליונה ראויה לדור בה, והגמרא לקמן בדף יהודה עמוד א' תבאר מהי כוונת רבי יהודה שאינה ראויה לדירה, ובמה הוא חולק על תנא קמא, ממילא היא אינה נחשבת סוכה, וממילא התחתונה כשרה, שהרי אינה סוכה תחת סוכה. ראי המשנה שלנו הפותחת את דף ת' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שעושה סוכתו תחת האילן, הרי היא פסולה. מפרט רבה חילוק בדין הזה. אמר רבה, לא שנו, לא נשנה דין זה שעושה סוכתו תחת האילן פסולה, אלא באילן שצילתו מרובה מחמתו. צל הוא לשון זכר, והיה צריך רבה לומר צילו מרובה, אלא שנקט צילתו מרובה בלשון נקבה, אגב המילה חמתו, כי חמה לשון נקבה היא, ככה הגאות היעבץ. אם כן אמר רבה לא שאנו לא נשנת דין זה שעושה סוכתו תחת האילן פסולה אלא באילן, שצילתו מרובה מחמתו שיש בו ענפים רבים עד שהצל שתחתיו מרובה מהמקום שאין צל, והחמה מהירה תחתיו, שבאופן זה יש לו שם שכח בפני עצמו, והסוכה שתחתיו פסולה. מחמת שיש מעליה שני שכחים. ואף שצל השכח גם כן מרובה מחמתו, ואין לפסול כאן מחמת שהשכח הפסול נצרח כדי להכשיר את הסוכה בעזרתו, מכל מקום פסולה שהרי סוף סוף סוכה שתחת סוכה היא. כך מסביר המאירי. אבל אם חמתו של האילן מרובה מצילתו, שיש בו ענפים מועטים עד שהחמה שתחתיו מרובה מנצל, אין עליו שם שכח. והסוכה שתחתיו קשרה שהרי אין מעליה שני שכחים. ומברר רבה את דבריו, ממאי, מאיכן יש ללמוד דין זה, מברר רבה מדקתני מכך ששנינו במשנתנו עושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה בתוך הבית, ויש להקשות למה לי למתנאי, מדוע הוא צריך אתנה לשנות כאילו עשה בתוך הבית, ועלו דין סוכה שתחת האילן ודין סוכה שבתוך הבית, שניהם נלמדו בשווה מאותו הפסוק, כפי שהתבהר בברית על האלן, ואם כן, ליטנה היה צריך אתנה לשנות רק העושה סוכתו תחת האילן פסולה ותו לא, אלא בהכרח צריך ליישב דעה כמה שמלן, דבר זה בא אתנה להשמיענו בכך שדימה את דין סוכה שתחת האילן את דין סוכה שבתוך הבית, דאילן דומיה דבית, שדין סוכה עשויה תחת האילן נאמר באופן הדומה לסוכה עשויה בתוך הבית. מה בית כשם שסתם בית צילתו מרובה מחמתו, אף אילן הפוסל את הסוכה שתחתיו, זהו דווקא כשצילתו של האילן מרובה מחמתו, אבל אם חמתו של האילן מרובה מצילתו, הסוכה שתחתיו כשירה. מקשה הגמרא על דברי רבה, וכי, ואף באופן שחמתו של האילן מרובה מצילתו, מה יהווה מה מועיל הדבר שלא תיפסל הסוכה שתחתיו, והרי ענפי אילן המחובר לקרקע פסולים לסיכוך. כפי שדורשת הגמרא לכמה נבדף י"ב עמוד א', מה נאמר בספר דברים, פרק ט"ז פסוק י"ג, חג הסוכות תעשה לך באוספך מגורנך ומעקבך, שהסכך צריך להיות ממה שנאסף מן הגורן ומן היקב, דהיינו, הפסולת כגון קשין של התבואה, או אשכולות ריקנים וזמורות של הגפן, וללמדנו שהסכך צריך להיות תלוש מן הקרקע. ולמרות שהדרשה הזו נאמרה בגמרא לפסול סכך המקבל תומה ושאין גידולו מן הארץ, מכל מקום יש ללמוד מכך גם שצריך שיהיה הסכך תלוש. ואם כן, הכמצטרף, הרי מצטרף הסכך הפסול בהדי יחד עם הסכך הכשר, ומאחר וצל האילן הפסול לסיכוך מצטרף להשלים את צל הסוכה, יש לפוסלה משום צירוף הסכך הפסול, וקושיית הגמרא היא רק על האופן שחמתה של הסוכה מרובה מצילתה, וצריכה היא לצירוף האילן, אבל באופן שצל הסוכה מרובה מחמתה, גם לא צל האילן, לא מסתבר שיצטרף הסכך הפסול לפסול את הסוכה, שהרי אם ינטל הסכך הפסול עדיין תישאר הסוכה צילתה מרובה מחמתה. וגם כותב בעל המאור שפסול צירוף סכך פסול עם סכך כשר, הוא דווקא באופן שהסכך הפסול קדם לסכך הכשר, כמו העושה סוכתו תחת האילן שכבר היה שם. אבל אם קודם סיכך את הסוכה כהלכתה ולאחר מכן העלה על גביה את האילן, כגון שבשעת הנחת הסכך קשר את ענפי האילן לצד אחד, הם לא היו מעל הסכך ולאחר מכן התירם, כך מסביר הקהילות יעקב, או הדלה את הגפן וכדומה, אינה נפסלת בכך. תרץ את הגמרא מרב פאפה דברי רב האמורים באופן שחבטן. דהיינו שהשפיל את ענפי האילן כלפי מטה וערב אותם עם הסכך הכשר. או שהניח את הסכך הכשר על גבי האילן, שגם זה נחשב עירוב, כך אומר הרמ"א, באורח חיים סימן תפרש חבב סעיף א', עד שאינם ניכרים בפני עצמם. רש"י מוסיף שכל לשון חבטה שבש"ס, לשון השפלה הוא. אבל אם ענפי האילן עדיין ניכרים לעצמם, אינם בתהילים. ואילו רבינו חננאל פרש שחבטן היינו שחתך את ענפי האילן וממילא אינו סכך פסול עוד, שהרי אינו מחובר. ואילו בעל המאור פרש שחבטן היינו שחבט באילן והשיר ממנו את כל העלים, שבזה הוא גילה דעתו שאין רצונו בצל האילן כלל. אז בתהילים ענפי האילן ברוב הסכך הכשר, שהרי מדאורייתא כל דבר בטל ברוב, כמבואר במשנה לקמן בדף י"א עמוד א', שסכך פסול בטל ברוב סכך כשר, ונחשב גם האילן לסכך כשר ומצטרף להכשיר את הסוכה. וכל זה מועיל דווקא אם האילן חמתו מרובה מצילתו, אבל אם צילתו מרובה מחמתו, הסוכה פסולה מחמת הסכך הפסול שמעליה, ולא מועיל לערב את ענפי האילן בתוך הסכך הכשר, שהרי אין סכך הסוכה מועיל כלום. כך אומר הר"ן, ומבאר הקהילות יעקב את כוונתו, שדווקא ענפים יחידים פסולים בטילים ברוב סכך כשר, אבל כאשר האילן צילתו מרובה מחמתו, הרי הוא סכך שלם, וסכך שלם אינו מתבטל בסכך אחר, אף שהסכך הכשר גדול ממנו. כי כאשר ישנם שני סככים מעל הסוכה, השכח העליון הוא העיקר והחשוב, אינו מתבטל בשכח התחתון כלל. והרוויה כתב שכאשר צילתו של האילן מרובה מחמתו, הרי זה כמו דבר חשוב שאינו בטל ברוב. שואלת הגמרא, אי בשכבתן, אם אכן מדובר בשכבתן, מהי לממרה, מה החידוש בדברי רבה שעסוקה כשרה? והרי מכיוון שערבם בשכח כשר, אין סיבה לפוסלה את הסוכה. שמצד פסול מחובר אין לפוסלה, שהרי בטלו הענפים ברוב. וגם מצד פסול שני שכחים אין לפוסלה, כאילו היא סוכה שבתוך הבית, כי מכיוון שערבם הכל שכח אחד הוא. וממילא חוזרת גם קושיית רבה, מדוע הוא צריכה משנה לתלות דין פסול סוכה שתחת האילן, בדין סוכה שבתוך הבית? כי ביארנו לאל שהטעם שתלתה המשנה את דין סוכה שתחת האילן בדין סוכה שבתוך הבית, כדי להשמיענו את דינו של רבה. אבל אם אין חידוש בדברי רבה, שוב חוזרת הקושייה, מדוע לא אמרה המשנה את הדין הזה בפני עצמו, שסוכה תחת האילן פסולה? תרץ את הגמרא, רבה הוא צריך להשמיענו שסוכה שתחת אילן, שחמתו מרובה מצילתו כשרה. בתנאי כמובן, שחוות את ענפי האילן וערבה ממסכך הכשר. מה החידוש בדברי רבה? מהו דתי מה שמה תאמר? נגזור. נגזור לפסול סוכה שתחת אילן שחמתו מרובה מצילתו, אפילו איך דחוותן, אפילו באופן שחוותן, שערב את ענפי האילן עם מסכך הכשר, למה גזירה עתו, שמה יבואו להכשיר גם איך גם באופן דלא חוותן, שבאופן זה פסול משום צירוף האילן שהוא שכח פסול. כמה שמלן, לכך ישמיענו רבה דלא גזרינן, שאין לגזור כן, אלא כל שערבה ממסכך הכשר, הסוכה הכשרה. מוסיפה הגמרא להקשות, עדיין לא מובן מה ברבה לחדש. והרי הנה מתנינה, גם דבר זה, שבחוותן כשר כשחמתו של אילן מרובה מצילתו, ואין לגזור משום שלא חוותן, את זה כבר למדנו מדברי המשנה לקמן בדף י' עמוד א'. שנינו במשנה במפורש, עדלה עליה, העלה על גבי הסוכה את זמורות הגפן המחוברת לקרקע, ואת הדלעת או את ענפי הדלעת, ואת הכיסוס או את הכיסוס שהוא מין אסף ששורשיו וגזעו כאילן ומתפשט ועולה. שלושת אלו יש להם זמורות ארוכות, ואפשר להדלותם על כל רוחב הסוכה, אומר המאירי, וסיכך על גבן, ומגרסת הגמרא כאן משמע, וסיכך על גבן שהניח את הסכך הקשר על גבי ענפי הגפן והדלעת, ואילו במשנה לקמן בדף י' הגרסה היא וסיכך על גבה, והיינו על גבי הסוכה, ואז הדלה עליה את הגפן או הדלעת על גבי הסכך הקשר. הסוכה פסולה מאחר ומצטרף סכך פסול המחובר לקרקע עם הסכך הקשר. ואף שענפי הגפן והדלעת חמתן מרובה מצילתן, כפי שהתבהר בקושיית הגמרא לאל, שמכל מקום מצטרף הסכך הפסול עם הסכך הקשר לפסול את הסוכה. ואם היה הסיכוך הקשר שעל גבי הסוכה הרבה מהן, מרובה יותר מאילנות אלו, כלומר יותר מענפי האילנות ומהעלים שלהם, או שקצצן לאילנות מחיבורם לקרקע ויכשירם על ידי זה לסיכוך קשרה. דנה הגמרא בביאור המשנה הזו ומבארת את הקושייה. איך ידע מי על איזה אופן אמרה המשנה שאם היה הסכך הכשר מרובה מהפסול כשרה? אילי מה אם נאמר שמדובר באופן שלא חוותן לאילנות בתוך הסכך הכשר, ולא ביטלן ברוב, מדוע הסוכה כשרה? הכמצטרף סכך פסול עם סכך כשר. הרי מצטרף הסכך הפסול המחובר עם הסכך הכשר לפסול את הסוכה. כי למרות שהסכך הפסול רחוק ומובדל הרבה מסכך הסוכה, הרי מרבה הוא את הצל, ולא צריך שתהיה הסוכה צילתה מרובה מחמתה ללא צירוף הסכך הפסול. ונראה מפירוש רשי שמדובר כאן שאין צילתה של הסוכה מרובה מחמתה אלא בצירוף הסכך הפסול, ולכן יש לפסול את הסוכה משום צירוף הסכך הפסול. אלא לה ואלא ודאי מדובר כשחוותן, השפילן וערבן בתוך הסכך הכשר. ובאופן זה הם בתהילים ברוב הסכך הכשר ולפיכך הסוכה כשרה. ושמע מינה מוכח ממשנה זו דלא גזרינן. שאין לגזור באופן שחוותן, שמה יבואו להכשיר באופן שלא חוותן, ואם כן, מה משמיענו רבה? מיישבת הגמרא, אכן במשנה להלן מדובר בשחוותן. ואף על פי כן, הוא צריך רבה להשמיענו שיש ללמוד דין זה גם ממשנתנו. כאילו היה דין זה מתבאר רק מדברי המשנה לקמן, מהו דתי מה שמה תאמר, הני מילי שדבר זה, שהסוכה כשרה אינו אלא בדיעבד, כשכבר חוותן וערבן, וכפי ששנינו עדלה עליה, שמשמע שכבר עדלה עליה את הגפן, אבל לכתחילה לא. אבל לכתחילה לא הותר להניח ענפי אילן על גבי סוכה ולהכשירם על ידי חוותה משום גזירה. כמה שמלן, לכך ישמיענו רבה שמלשון המשנה כאן, העושה סוכתו, בדף תת עמוד ב', יש להוכיח שאף לכתחילה הדבר מותר. כי הרי שנינו במשנה העושה סוכתו, ולא כתוב עשה סוכתו. כלשון המשנה לקמן בדף י' עדלה עליה. לכן הלשון העושה, כלפי הלשון עדלה, משמע שזה לכתחילה. זה כאמור לפי מה שפירש רשי, שכוונת הגמרא לומר שאם התנא היה שונה רק את המשנה לכמה נדלה עליה, היינו אומרים שדווקא בדיעבד כשרה, כי הרי הלשון נדלה משמע בדיעבד, ולכן צריך לפרש שמלשון משנתנו משמע שאף לכתחילה עסוקה כשרה. שואל הרוויה, והרי אין מבטלים איסור לכתחילה כמבואר בגמרא במסכת ביצה דף דלת עמוד ב', ומדוע הותר כאן לבטל לכתחילה את הסכך הפסול בסכך הכשר? הוא תירץ שכאן הוא מבטלו קודם יום טוב, ועוד שאין עליו עדיין שם איסור, ועוד תירוץ שהדין שאין מבטלים איסור לכתחילה הוא מדרבנן. שנינו במשנה, העושה סוכתו תחת האילן כי לא עשה בתוך הבית ופסולה, וכן סוכה עשויה על גבי סוכה, העליונה כשרה והתחתונה פסולה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מקור דיני משנתנו, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא, פרק כ"ג פסוק מ"ב, בסוכות תישבו שבעת ימים, ויש לדרוש מכך שהחיוב הוא להישב תחת סוכה אחת, ולא בסוכה שתחת הסוכה, ולא בסוכה שתחת האילן, ולא בסוכה שבתוך הבית, כי בכל לילה נמצא שיושב תחת שני סככים ופסולה. שואלים על פני יהושע וחתם סופר, הרי בפסוק נאמר רק פעמיים, בסוכת, שנאמר בסוכת תישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכת. כמובן הקריאו בסוכות תישבו שבעת ימים, אבל אנחנו מדגישים עכשיו את הכתיב, בלי וב. ואם כן, השאלה הנשאלת מניין הדרשה של הברייתא למעט שלושה דינים אלו. הרי רק פעמיים נאמר בסוכת, והם מתרצים שמתיבה אחת למידים לפסול סוכה תחת הסוכה, ומהתיבה השנייה למידים לפסול סוכה שתחת האילן וסוכה שבתוך הבית. ובביור הדרשה כותב החתם סופר שאם לא היה נאמר אלא פסוק אחד, היינו אומרים שסוכה תחת סוכה אינה נפסלת, אלא אם תחת סוכה כשרה. ואין ללמוד משם לפסול סוכה שתחת האילן או בתוך הבית. שהרי איננה תחת סוכה, שאינה עליונה נקראת סוכה. שהרי היא מסכך פסול. אבל אחרי שישנו פסוק נוסף המלמדנו שאף באופן זה פסול, מעתה למידים את שתחת האילן ואת שבתוך הבית, שתיהן נלמדות מהפסוק הנוסף. ובגדר פסול שני סככים כששניהם כשירים, כותב החזון איש, שסכך שאמרה התורה הוא זה שחוצץ בין החמה למה שתחתיו, ומכיוון שבכל אחד מהסככים יש שיעור הקשר לסוכה, והוא חוצץ בין החמה למה שתחתיו, ממילא הוחלש כוחו של הסכך השני שהרגע בלעדיו יש סכך לסוכה. מקשה הגמרא אדירה בה, מאחר ובפסוק נאמר בסוכות בלשון רבים, אם כן תרתי משמע, שתי סוכות משמע, מהפסוק להכשיר, ראינו שהיא צריכה התורה בדווקא שיהיו לסוכה שני סככים, וכיצד שייך למעט סוכה שיש מעליה שני סככים, את הרצת לגמרא אמר רב נחמן בר יצחק, אף על פי שקריאת התיבה היא בלשון רבים, מכל מקום בסוכת כתיב, תיבה זו נכתבה בתורה בכתיב חסר ללא וו, כלומר שלא נכתבה בסוכות עם וו בין הקף לתו, ומכיוון שאופן כתיבתה הוא בלשון יחיד, משמע שצריך להישב תחת סוכה אחת דווקא, ולפיכך יש למעט סוכה שיש לה שני סככים. ולאל בדבב עמוד ב' נחלקו התנאים באופנים שיש חילוק בין הכתיב במקרא לבין אופן הקריאה, האם יש לדרוש את המסורת לפי הנכתב בתורה, או את המקרא לפי האופן שקוראים את הפסוק. וכותבים התוספות, אצלנו בדיבור המתחיל בסוכת, שאפילו התנא שסובר שיש לדרוש את המקרא, מכל מקום הודעו לדרשת הברייתא כאן שיש לדרוש את האופן הנכתב, משום שלא לחינם נכתבה התיבה הזו בתורה באופן אחר מקריאתה, כדי ללמדנו את הדין הזה. מביאה הגמרא כמה חילוקי דינים בעניין סוכה שתחת הסוכה. אמר רבי ירמיה, יש פעמים שהסוכה העליונה והסוכה התחתונה שתיהן כשרות, ויש פעמים ששתיהן פסולות, ויש פעמים שהסוכה התחתונה כשרה והסוכה העליונה פסולה, ויש פעמים שהתחתונה פסולה והעליונה כשרה. ומבאר רבי ירמיה את דבריו, יש פעמים ששתיהן כשרות, היחידה מבאיזה אופן מדובר, כגון שהסוכה התחתונה חמתה מרובה מצילתה, ומאחר ואין לה סכך כשר, כמבואר במשנה שפתחה את המסכת שסוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה, נחשב הדבר כמו שאין לה סכך כלל, והסוכה העליונה צילתה מרובה מחמתה, וקיימה עליונה ועומדת הסוכה העליונה, כלומר, הסכך שלה בתוך 20 אמה לקרקע, ולפיכך התחתונה כשרה שהיא ניתרת בסכך של העליונה. אכן אם היה הסכך העליונה למעלה מ-20 אמה מהקרקע, התחתונה פסולה, שהרי הסכך העליון אינו יכול להכשירה מאחר והוא גבוה למעלה מ-20 אמה, והרי הוא סכך פסול. ובאופן זה שתי הסוכות כשרות, העליונה משום שהיא מסוככת כראוי ואינה גבוהה למעלה מ-20 אמה, והתחתונה משום שהיא ניתרת בסכך של העליונה, ואין לפוסלה משום סוכה תחת הסוכה, שמאחר וחמתה מרובה מצילתה נחשב הדבר שאין הסכך כלל, ואין כאן שני סככים, כי גם התחתונה נכשרת על ידי הסכך של העליונה. ממשיך רבי ירמיה ומבאר את דבריו, יש פעמים ששתיהן פסולות, היחידה מבאיזה אופן מדובר, כגון את הרוויו, שתי הסוכות צילתן מרובה מחמתן, וקיימה עומדת הסוכה העליונה, כלומר, הסכך שלה למעלה מ-20 אמה, מגג הסוכה התחתונה שהיא קרקעיתה של עליונה. ובאופן זה שתי הסוכות פסולות, התחתונה משום סוכה שתחת הסוכה, והעליונה משום שגבוהה יותר מ-20 אמה, ומבואר במשנה שפתחה את המסכת, שסוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. ומבאר המאירי שאם העליונה נמצאת בתוך 20 אמה מגגה של התחתונה, אף שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה מן הקרקע, יכול להישב בעליונה שהרי אינה גבוהה למעלה מ-20 אמה מקרקעיתה. ואילו הרעבד כותב בדעת הריף, שהכוונה כאן שהעליונה למעלה מ-20 אמה מהקרקע, למרות שהיא בתוך 20 אמה לגג התחתונה, היא נפסלת העליונה בכך, משום שהוא סובר כדעת רב על האל בדף בית עמוד א', שטעם הפסול בסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, משום שסוכה צריכה להיות דירת הרי. בסוכה למעלה מ-20 אמה, אדם עושה אותה בדפנות קבע. וממילא גם כאן, מכיוון שהיא למעלה מ-20 אמה מן הקרקע, היא פסולה מן הטעם הזה, למרות שאינה 20 אמה מגגה של תחתונה. ממשיך אוויר מיה ומבהר, יש פעמים שהסוכה התחתונה כשרה והסוכה העליונה פסולה. איך ידע באיזה אופן מדובר, כגון שהסוכה התחתונה צילתה מרובה מחמתה, והסוכה העליונה חמתה מרובה מצילתה, וקיים התערווה יהיו בתוך 20, ועומדות שתיהן בתוך 20 אמה לקרקע. ובאופן זה התחתונה כשרה, כי מאחר והסוכה העליונה חמתה מרובה מצילתה, ואינה נחשבת סוכה כדי לפסול את התחתונה, ואילו הסוכה העליונה פסולה משום שחמתה מרובה מצילתה, ואינה מסוכחת כהלכתה. אבל אם העליונה עומדת למעלה מ-20 אמה, נמצא שהסכך שלה פסול, ופוסלת היא את התחתונה משום צירוף סכך פסול עם סכך כשר. ומוסיפים התוספות לאל בדף ט' עמוד ב', דיבור המתחיל ה', שזה דווקא באופן שאין הסוכה התחתונה מסוכחת כראוי ואין צילתה מרובה, אלא רק בצירוף סכך העליונה, אבל אם צילתה של הסוכה התחתונה מרובה מחמתה בפני עצמה, אינה נפסלת מחמת העליונה עומדת למעלה מ-20 אמה, כי מאחר, ואף אם ינטל הסכך הפסול, עדיין תישאר הסוכה צילתה מרובה מחמתה, ממילא לא מצטרף הסכך הפסול לפוסלה. ותוספות אומרים את דבריהם לפי שיטתם שכוונת הגמרא כאן, באומרה כגון שהתחתונה צילתה מרובה מחמתה, היינו רק בצירוף הסכך העליון. ולכן אם העליונה למעלה מ-20 אמה, התחתונה פסולה, שהרי אם צילתה מרובה מחמתה בפני עצמה, היא אינה נפסלת מחמת הסכך העליון, שהוא למעלה מ-20 אמה. אבל רבינו תם בתוספות לאל בדף ט' עמוד ב' כתב, שסכך גבוה למעלה מ-20 אמה אינו נחשב לסכך פסול, שהרי אין פסולו אלא מחמת גובהו. הוא לא דומה לסכך מחובר, שמבואר לאל בדף ט' עמוד ב' שפוסל על ידי צירופו לסכך כשר, שהרי שם פסולו מחמת עצמו. ולכן הוא גורס בגמרא וקיים התחתונה בתוך 20, דווקא התחתונה צריכה להיות בתוך 20 אמה כדי להכשירה. אבל העליונה, גם אם היא גבוהה למעלה מ-20 אמה, אינה פוסלת את הסוכה התחתונה. ממשיך אוויר מיה ומבאר את דבריו, ופעמים שהסוכה העליונה כשרה והסוכה התחתונה פסולה, היחידה מבאיזה אופן מדובר. כגון דתרווי ושתי הסוכות צילתן מרובה מחמתן, וקיימה ועומדת הסוכה העליונה בתוך 20 אמה לגגה של תחתונה, שהוא קרקעיתה של הסוכה העליונה. באופן זה הסוכה העליונה כשירה, מאחר ואינה גבוהה למעלה מ-20 אמה מסכך התחתונה. והוא הדין אם עומדת היא בתוך 20 אמה מהקרקע. אלא שכוונת רשי כאן לומר שאפילו אם היא גבוהה מהקרקע יותר מ-20 אמה, כל שאינה גבוהה מגגה של התחתונה יותר מ-20 אמה, כשרה. כך מסביר המהרש"א. והתחתונה פסולה מדין סוכה שתחת סוכה, שהרי היא תחת שני סככים. וזהו הדין המבואר במשנתנו לאל בדף ט' עמוד ב', ששנינו סוכה על גבי סוכה עליונה כשרה והתחתונה פסולה. שואלת הגמרא פשיטא, והרי פשוט הדבר שסוכה שחמתה מרובה מצילתה, אין לה שם סוכה, כפי ששנינו לאל במשנה שפתחה את המסכת, וממילא אם אחת מהסוכות חמתה מרובה מצילתה, לא שייך לפסול את הסוכה התחתונה משום סוכה שתחת הסוכה. אז מה בא רב ירמיה להשמיענו? הרי דברי רב ירמיה מבוססים בעיקר על הדין שהסוכה התחתונה לעולם אינה נפסלת, אלא כששתיהן צילתן מרובה מחמתן. ואילו אם אחת מהן חמתה מרובה, אין לפסול את התחתונה משום שני סככים. וזה דבר פשוט שחמתה מרובה מצילתה אינו נחשב סכך. ושאר הדינים המתבארים בדברי רב ירמיה גם הם פשוטים, כגון שסוכה הגבוהה למעלה מ-20 אמה או שחמתה מרובה מצילתה פסולה, שכן מבואר במשנה לאל בדף ב' עמוד א'. ואם כן, בארבעת הדברים שביאר רבי ירמיה אין שום חידוש. והנה פירוט הדינים מדוע אין חידוש בדבריו של רבי ירמיה. הדבר הראשון שאמר רבי ירמיה, שתיהן כשרות, כגון שהתחתונה חמתה מרובה מצילתה, והעליונה צילתה מרובה מחמתה, והיא בתוך 20 אמה. אז העליונה כשרה, שהרי צילתה מרובה, והיא בתוך 20 אמה. התחתונה כשרה, שמכיוון שחמתה מרובה, הרי אין כאן שני סככים, והיא ניתרת בסכך העליון. הדין השני של שתיהן פסולות, כגון ששתיהן צילתן מרובה מחמתן, והעליונה עומדת למעלה מ-20 אמה. תחתונה פסולה, כי מכיוון ששתיהן צילתן מרובה מחמתן, הרי יש כאן שני סככים. העליונה פסולה, שרי למעלה מ-20 אמה. הדין השלישי, תחתונה כשרה ועליונה פסולה, כגון שהתחתונה צילתה מרובה, והעליונה חמתה מרובה, שתיהן בתוך 20 אמה. התחתונה כשרה שריצילתה מרובה, והעליונה חמתה מרובה, ונחשב שאין לה שכח, והרי אין כאן שני שכחים, ואילו העליונה פסולה, שהרי חמתה מרובה מצילתה. והדין הרביעי, עליונה כשרה ותחתונה פסולה, כגון ששתיהן צילתן מרובה מחמתן, העליונה בתוך 20 אמה, והעליונה כשרה, שריצילתה מרובה והיא בתוך 20 אמה, והתחתונה פסולה, שהרי העליונה צילתה מרובה, והרי יש כאן שני שכחים. אז מה חידש רבי ירמיה? מתרץ את הגמרא, אכן רוב דברי רבי ירמיה פשוטים הם. אלא שתחתונה כשרה ועליונה פסולה יצטריך אליה. רבי ירמיה הוא צריך לומר את כל דבריו כדי להשמיענו את דין התחתונה כשרה והעליונה פסולה. דהיינו באופן שהסוכה התחתונה צילתה מרובה מחמתה, והעליונה חמתה מרובה מצילתה, ושתיהן בתוך 20 אמה מן הקרקע. החידוש בדין הזה הוא, מהו דתימא נגזר, שמא היה מקום לומר שנפסול את הסוכה התחתונה משום גזירת דילמה, שמא הסברו שכשחמתה של הסוכה העליונה מרובה מצילתה, נחשב הסכך כמו שאינו, וממילא יבואו להכשיר את התחתונה גם באופן שהעליונה גבוהה למעלה מ-20 אמה מן הקרקע, ובאופן זה עלו התחתונה פסולה, משום שמצרף הסכך הפסול שהוא למעלה מ-20 אמה בעדי סכך כשר, יחד עם סכך כשר כמבואר ליל בדפתת עמוד ב', כמה שמלן, לכן ישמיענו רבי ירמיה שאין לגזור כך, אלא כל שאין הסוכה העליונה למעלה מ-20 אמה מן הקרקע וחמתה מרובה מצילתה, התחתונה הכשרה. במשנה התבהר שסוכה עשויה על גבי סוכה התחתונה פסולה. מבארת כעת הגמרא מהו שיעור המרחק בין שני הסככים הפוסל את הסוכה התחתונה. כמה יהיה, שואלת הגמרא, בין סוכה לסוכה? כמה מרחק יהיה בין סוכה לסוכה, כלומר בין סכך העליונה לסכך התחתונה? כלומר, כמה יהיה חלל הסוכה העליונה ותהיה הסוכה התחתונה פסולה משום סוכה שתחת סוכה, ולא נאמר שהכל נחשב סכך אחד? מביאה הגמרא כמה שיטות בדבר. אמר אבונה, כל שיש בין שני הסככים טפח נחשבות הם כשתי סוכות. אולם, אם יש ביניהם פחות מן השיעור הזה, נחשב הכל כסכך אחד, והסוכה התחתונה כשרה, שכן מצינו בו עלי תומה, ששיעור גובה האוהל הוא טפח. המת מטמא כל הנמצא עמו באוהל, כנאמר בספר במדבר, פרק י"ט פסוק י"ד, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. שיעור האוהל הוא טפח, דהיינו אורך ורוחב גגו, וכן גובה חללו. ודבר זה הוא הלכה למשה מסיני. כמו כן הלכה למשה מסיני שתומת מת, שאין מעליה אוהל, בוקעת ועולה עד לרקיע ומתמה את הכלים שמעליה. ובאופן זה היא נקראת תומה רצוצה. אבל אם ישנו אוהל המעיל עליה, אינה בוקעת ועולה. אלא אוהל חוצץ, ולא נותן לתומה לבקוע ולעלות מעליו. אומרת הגמרא דתנן, שנינו במשנה במסכת אורלות פרק ג' משנה זין, אוהל שהוא טפח אורך על טפח רוחב ברום בגובה טפח מהקרקע, ויש תומה תחתיו בצידו האחד ובצידו השני יש כלים, כגון קורה ארוכה שרוחבה טפח, ויש תומה תחת ראשה האחד וכלים תחת ראשה השני, הרי דינו כאוהל שמביא את התומה לכל הכלים שתחתיו, וכמו כן חוצצו בפני התומה שלא תעלה מעל לאוהל. ולפיכך הכלים שמעל האוהל ומעל מקום התומה אינם נטמאים. אבל אם האוהל הוא פחות מרום טפח, פחות מגובה טפח, והוא הדין עם אורכו או רוחבו של האוהל, הוא פחות מטפח, אף שגובהו טפח, שאינו נחשב אוהל ואינו מביא את התומה ואינו חוצץ בפני התומה. ולמה הגמרא נקטה רק לעניין הגובה? משום שמשם למד רבונה את דינו, שגם לעניין סוכה, רק בגובה טפח ביניהם פוסלת העליונה את התחתונה. אז אם האוהל הוא פחות מרום טפח, פחות מגובה טפח, לא מביא את התומה לכלים שתחתה, וכן לא חוצץ בפני התומה, אלא התומה בוקעת ועולה עד לרקיע. והכלים שנמצאים מעל האוהל כנגד התומה נטמאים. וכשם של עניין תומה חלל בגובה טפח נקרא אוהל, הוא הדין לעניין סוכה. שאם יש בין הסוכה העליונה לתחתונה חלל טפח, נחשבת הסוכה העליונה לסוכה בפני עצמה, והתחתונה פסולה משום סוכה שתחת הסוכה. ואף על פי שלא די בחלל טפח כדי להחשיב את העליונה לסוכה ולהכשירה, אלא דווקא בעשרה טפחים כפי ששנינו לעיל במשנה הפותחת את המסכת, מכל מקום נחשבת היא אוהל, ודי בכך לפסול את הסוכה התחתונה, כך מסביר הריטב"א. אבל אם יש ביניהם פחות מן השיעור הזה, נחשב הכל כסכך אחד והתחתונה כשרה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בדבר, ורב חיסדא ורבא בר אבונה אמרי, שניהם אמרו כל שיש בין שני הסככים ארבעה טפחים, נחשבות הם כשתי סוכות, והתחתונה פסולה משום סוכה שתחת הסוכה. ולמרות שאין בסוכה העליונה עשרה טפחים, והיא אינה כשרה בפני עצמה. אבל אם יש ביניהם פחות מארבעה טפחים, נחשב הכל כסכך אחד, והסוכה התחתונה כשרה. והטעם, משום שלא מצינו מקום חשוב שנחשב לרשות בפני עצמו, פחות מארבעה טפחים, כגון לעניין רשות היחיד בשבת שאינה נחשבת לרשות בפני עצמה, אלא אם יש ברוחבה ארבעה טפחים. כמו שמבואר במסכת שבת בדף זין עמוד א', שרשות היחיד או קרמלית, שהיא רשות בפני עצמה מדי רבנן, צריך שיהיה בה שיעור מקום של 4x4 טפחים, שתחשב רשות ולחלוק מקום לעצמה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בדבר, ושמואל אמר כל שיש בין שני הסכחים 10 טפחים נחשבות הן כשתי סוכות, והתחתונה פסולה משום סוכה שתחת הסוכה. אולם אם יש ביניהם פחות מ10 טפחים, נחשב הכל כסכח אחד והסוכה התחתונה כשירה. מבררת הגמרא מה הייתה עמדי שמואל, מה טעמו של שמואל הסובר, ששיעור המרחק בין שני הסכחים הוא 10 טפחים. מבררת הגמרא שמואל סבר שכהכשרה, כשיעור הכשרה של הסוכה, כך הוא שיעור פסולה. ומפרשת הגמרא מה כשם שהכשרה של סוכה הוא ב10 טפחים, וכל שאינה גבוהה 10 טפחים פסולה, כמבואר במשנה שפתחה את המסכת, אף פסולה של סוכה, דהיינו שיעור גובה הסוכה העליונה הפוסלת את הסוכה שמתחתיה הוא ב10 טפחים. וכך גם מדויק מלשון המשנה לאל בדפתי תמוד ב', העליונה כשרה והתחתונה פסולה, שמשמע שדווקא כאשר העליונה כשרה, אז התחתונה פסולה. אבל אם אינה גבוהה 10 טפחים, אינה פוסלת את שתחתיה משום סוכה שתחת הסוכה. וטעם הדבר שמאחר ופסול סוכה שתחת הסוכה נדרש לאל בדפתי תמוד ב', מהכתוב בספר ויקרא בסוכות, שנכתב בכתיב חסר, כאילו כתוב בסוכת, אז מאופן כתיבת התיבה בלא וב בלשון יחיד, משמע שצריך להישב תחת סוכה אחת ולא תחת שתי סוכות. ולפיכך, דווקא אם יש לסוכה עליונה שם סוכה כשרה, נחשב הדבר שיש כאן שתי סוכות, ופוסלת תהיה את הסוכה שתחתיה. אבל אם אין הסוכה עליונה כשרה, אין כאן שתי סוכות ואינה פוסלת את הסוכה שתחתיה. וכן באופן שהסוכה עליונה אין בה שיעור רוחב סוכה 7x7 טפחים, אז מאחר שאין העליונה כשרה, אינה פוסלת את התחתונה. והוא הדין אם אין לה עליונה דפנות כשרות. אבל באופן שהסוכה עליונה גבוהה למעלה מ-20 אמה, גם שמואל מודה שפוסלת את הסוכה שתחתיה. כמבואר בדברי רב ירמיה לאל, ואף שסוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה אינה כשרה, מכל מקום, מאחר והפסול של למעלה מ-20 אמה הוא מחמת שהיא דירת קבע, אם כן עד הרבה, היא הנותנת שתפסול את הסוכה שתחתיה, משום שנחשבת היא יותר לסוכה, ורק בפחות מ10 אין שם סוכה עליה. כך מסביר הריטב"א. מקשה הגמרא לשמואל ממשנתנו, תנן שנינו במשנתנו לאל בדפתי תמוד ב', רבי יהודה אומר סוכה שתחת הסוכה אינה פסולה אלא באופן שיש דיורין בסוכה העליונה. אולם, אם אין דיורין בעליונה, תחתונה כשרה. מבררת הגמרא מהי אין דיורין, מה כוונת רבי יהודה שאם אין דיורין בעליונה, תחתונה כשרה? אילא אם הדיורין ממש, אם נאמר שכוונתו שאם אין אנשים דרים בסוכה העליונה, אז הסוכה התחתונה כשרה, הדבר לא מסתבר. שרי אתו דיורין כגרמי? וכי עצם דיורי האדם הם הגורמים לפסול את הסוכה התחתונה? והרי מכל מקום נחשבת העליונה לסוכה ויש לפסול את הסוכה שתחתיה. אלא לה ולה ודאי, מהי כוונתו במה שאמר אם אין דיורין בעליונה? היינו כל שאינה ראויה לדירה. ומבארת הגמרא ויחידה מי באיזה אופן מדובר, דלא גבוה 10, שאין הסוכה העליונה גבוהה 10 טפחים, שמכיוון שהיא דירה סרוכה ואינה ראויה לדור בה, סובר רבי יהודה שאין עליה שם סוכה בכדי לפסול את הסוכה שתחתיה. מדייקת הגמרא מכלל, משמע מזה דתנא קמא החולק על רבי יהודה ומחמיר סבר, שאף על פי שהעליונה אינה ראויה לדירה שאינה גבוהה 10 טפחים, מכל מקום הסוכה התחתונה פסולה. אם כן מוכח מדברי תנא קמא, שאף אם אין בין שני הסכחים 10 טפחים, הסוכה התחתונה פסולה וקשה על שמואל שהכשיר. מביאה הגמרא ביור אחר בדברי רבי יהודה כדי ליישב את שיטת שמואל. כי עתה רב דימי כשהגיע רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר, אמרי במערבה אמרו בארץ ישראל. ובמסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב' מבואר שבכל מקום שנאמר בגמרא אמרי במערבה הכוונה לרבי ירמיה. אז רבי ירמיה ביאר את דברי רבי יהודה שאמר אם אין דיורין בעליונה שאין כוונתו על גובה הסוכה אלא כך היא כוונתו. אם אין סכך הסוכה התחתונה חזק דיו כדי שתהיה יכולה לקבל ולהחזיק את הקרים והקסתות של הסוכה העליונה שהיו יכולים לישן בסוכה העליונה, אז התחתונה כשרה, משום שכל שאין העליונה ראויה לדיורים אינה נחשבת לסוכה ואינה פוסלת את הסוכה שתחתיה. אכן אם העליונה אינה גבוהה 10 טפחים, גם לתנא קמא אינה נחשבת לסוכה ואינה פוסלת את הסוכה התחתונה כדברי שמואל. כי סוכה שאי אפשר לדור בה אינה כלום, והיושב בה לא יצא ידי חובתו, ואף שכלפי הסוכה התחתונה ודאי סכך כשר, ושהרי לא מצינו שסכך דק וראו הפסול. מכל מקום, כל שאין העליונה ראויה לדיורים מחמת חוזק הסכך, פסולה היא וממילא התחתונה כשרה. כך מסביר תוספות ריד. מקשה הגמרא עדיין יהיה קשה על שיטת שמואל, כי מאחר ורב יהודה מכשיר את התחתונה באופן הזה שאין סכך התחתונה מחזיק קרים וקסתות של עליונה, משום כהכשרה כך פסולה, וכאן שאין העליונה ראויה ואינה כשרה היא אינה פסולה, מכלל משמע מזה דתנא קמא שחולק על רב יהודה סבר, שאף על פי שהסוכה התחתונה אינה ראויה לקבל את הקרים והקסתות של הסוכה העליונה, מכל מקום נחשבת הסוכה העליונה לסוכה, והסוכה שתחתיה פסולה, נמצא שלשיטת הנקמה, גם באופן שהסוכה העליונה אינה ראויה לדיורין ופסולה, פוסלת היא את התחתונה משום סוכה שתחת הסוכה, ואין צריך שהעליונה תהיה סוכה קשרה בדווקא. אם כן, הוא הדין לסוכה שאינה גבוהה 10 טפחים שפוסלת את התחתונה, וקשה על שמואל, והיינו שמדברי תנקמה מוכח שאף אם אין הסוכה העליונה קשרה, כגון שאין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות, פוסלת היא את התחתונה. וממילא יש ללמוד מכך שהוא הדין לעניין הגובה שלשיטתו, אף אם אין בה 10 טפחים ופסולה היא, פוסלת היא את התחתונה, שהרי הכל תלוי בעניין אחד. האם אנחנו סוברים את סברת שמואל שאין סוכה פוסלת, אלא אם היא קשרה? תרץ את הגמרא, אין תנקמה חולק בזה על רבי יהודה, ואף הוא מודה שאם אין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות של העליונה, התחתונה קשרה, וכדברי שמואל, שדווקא אם הסוכה העליונה ראויה לדירה, פוסלת היא את התחתונה. ואיכה בעיניי, ויש הבדל בין תנקמה לרבי יהודה, באופן די יכולה הסוכה התחתונה לקבל את הקרים והקסתות של הסוכה העליונה, רק על ידי הדחק, רק בקושי. דהיינו, שכשיניח את הקרים והקסתות בסוכה העליונה, יתנועע הגג של הסוכה התחתונה. תנקמה סובר שמאחר וניתן לדור בדוחק בסוכה העליונה, יש עליה שם סוכה, ופוסלת היא את הסוכה התחתונה. אילו רבי יהודה סובר שמאחר ולא ניתן לדור בסוכה העליונה ברווח, אין עליה שם סוכה ואינה פוסלת את התחתונה. ובעצם תנקמה ורבי יהודה נחלקו כאן לשיטתם במה שנחלקו בכמה מקומות. כמו לעיל בדף זין עמוד ב' ולקמן בדף חפה לפ עמוד ב', האם סוכה צריכה להיות דירת קבע או דירת ארעי? תנקמה סובר שסוכה צריכה להיות דירת ארעי, ולכן גם אם התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות של העליונה רק על ידי הדחק, נחשבת העליונה לסוכה ופוסלת את התחתונה. ואילו רבי יהודה סובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע, ולכן אם אין התחתונה יכולה לקבלם אלא על ידי הדחק, אין העליונה נחשבת לסוכה ואינה פוסלת את התחתונה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף יהודה עמוד א'. המשנה מבארת אופן שסדין פוסל את הסוכה, או שהסוכה קשרה, אבל היושב תחת הסדין לא יצא ידי חובתו, ואופן נוסף שאפשר לשבת תחת הסדין. אומרת המשנה בדף יהודה עמוד א', פירס עליה לסוכה סדין כדי להגן מפני החמה שלא תיכנס לסוכה כלל. דהיינו שהסוכה מסוככת כהלכתה, והוא רוצה שלא תיכנס החמה כלל לסוכה, או שפרסו תחתיה, תחת הסכך כדי להגן מפני הנשר, שלא נשארו עלים וכסמים מהסכך על שולחנו בעת אכילתו. הסוכה פסולה כפי שהתבאר בהמשך המשנה, וטעם הדבר שהרי סדין הוא דבר המקבל טומאה, ונמצא שסיכך בדבר הפסול לסיכוך. סדין הוא בגד ויש עליו שם כלי, וראוי הוא לקבל טומאה. ולכמן בדף י' ב' תדרוש הגמרא מפסוקים שדבר המקבל טומאה פסול לסיכוך. סדין הפרוס תחת הסכך פוסל את הסוכה גם אם הוא סמוך לסכך תוך 4 טפחים, ולמרות שמבואר בגמרא לכמן בדף י' עמוד ב' שנויי סוכה יורדים מהסכך עד 4 טפחים לדעת כולם אינם פוסלים את הסוכה, זה דווקא בנויי סוכה שהם בטלים לסכך, אבל כאן שמדובר בסכך פסול אינו בטל לגבי הסכך הכשר והסוכה פסולה. כך מסביר הראש. גם אם הוא סמוך בתוך 3 טפחים לסכך, אין להכשיר מדין לבוד, אומר הפרי מגדים. עוד מבארת המשנה אופן שהסוכה כשרה ואילו היושב בה לא יצא ידי חובה. אומרת המשנה, או אפילו אם לא פרס את הסדין לשם סיכוך כדי להגן, אלא שפרס אותו לנוי על גבי הכינוף, 4 עמודים גבוהים המחוברים ל4 רגלי המיטה, ומניחים קנים ארוכים מזה לזה לאורך המיטה, והסדין פרוס על גביהם לנוי, פסולה. כלומר, אינו יוצא ידי חובת שינה בסוכה. אכן, אין כל הסוכה נפסלת בכך, אלא שאסור לישן תחת הכינוף. כי מאחר ואוהל זה מפסיק בינו לבין הסכך, נמצא שאינו יושב בצל הסוכה, אלא בצל הסדין. מוסיף רשי שבאופן זה שפרס את הסדין על גבי הכינוף, לא שייך לפסול משום שמסכך בדבר המקבל טומאה, שהרי לא יניחו שם למטרת סיכוך, אלא לנוי. אלא הפסול הוא מחמת שאינו יושב בצל הסכך, שהרי אוהל מפסיק בינו לבין הסכך. מה שאין כן ברישה שיניחו מפני החמה ומפני הנשר, שיניחו שם כדי להגן, וטעם הפסול הוא משום שסיכך בדבר המקבל טומאה. עכשיו מבאר את המשנה אופן שאפשר לשבת תחת הסדין, אבל פורסו את הסדין על גבי נקליטי המיטה, 2 עמודים גבוהים המחוברים באמצע רוחב המיטה, אחד בראשה ואחד במרגלותיה, ומניח קנה ארוך מזה לזה, והסדין פרוס על גביו, ויורד ומכסה את המיטה בשיפוע מכאן ומכאן. באופן זה, אין הסדין עכשיו אוהל להפסיק בין הסכך לבין היושב בסוכה, מכיוון שאין בגגו רוחב טפח. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם פירס סדין מתחת לסכך מפני הנשאר, פסולה. עכשיו מפרט רב חיסדא חילוק בדין הזה. אמר רב חיסדא, לא שנו, לא נשנה דין זה שאם פירס סדין תחת הסכך פסולה, אלא באופן שפרסו מפני הנשאר. שמכיוון שפרסו כדי להגן מהעלים הנושרים נחשב הסדין כסחך ונמצא מסכך בדבר המקבל תומה. אבל אם פרס את הסדין כדי לנהותה, כלומר שכוונתו בפריסת הסדין היא כדי לנהות את הסוכה, ומדובר כשהדבר ניכר, כגון שפרס סדין נאה, או כשסחך הסוכה לא עשוי מענפים ועלים שעלולים לנישור אלא מנסרים, כשירה, שמאחר ולא יניחו שם למטרת סיכוך ולהגן אלא לנוי, אין עליו שם סחך והסוכה כשרה. מקשה הגמרא, מדוע הוא צרח רב חיסדא להשמיענו זאת? פשיטה, פשוט הדבר שהמשנה פוסלת דווקא כשפרסו מפני הנשאר, שהרי פירס את הסדין, או תחתיה מפני הנשאר תנן, כך שנינו במשנתנו, ממילא משמע, שאם לא יניח את הסדין מפני הנשאר, מפני נשירת העלים, אלא לנוי, אינו פוסל את הסוכה. תרץ את הגמרא, רב חיסדא בא להשמיענו כך, מהו דתי משמע תאמר, שהוא הדין דאפילו אם יניח את הסדין כדי לנאותה, הסוכה פסולה. והעיד הקטני מה ששנה התנה במשנה מפני הנשאר, אין זה בדווקא, אלא אורך דמילת הקטני. התנה שנה באופן הזה, משום שהדרך להניח סדין, זה מפני הנשאר ולא לנוי. שהרי אין סדינים המצוירים העשויים לנוי מצויים לכל אדם, אבל סדינים פשוטים כדי להגן מצויים יותר. לכך כמה שמלה נשמיענו רב חיסדא שאין הדבר כן, אלא התנה נקט מפני הנשאר בדווקא. אבל אם הוא פרס סדין כדי לנאותה, הסוכה כשרה. וזהו רק דווקא בדיעבד. אבל לכתחיל אסור לפרוס סדין בסוכה אפילו לנאותה מפני מרית העין, שמה יאמרו שאין יכול לסחך. מנסה הגמרא להביא ראיה לדברי רב חיסדא מברייתא, לימה מסייע לה אם נאמר שיש סיוע לדברי רב חיסדא מן הברייתא. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, סיכחה לסוכה כהלכתה, שצילתה מרובה מחמתה ועיתרה איפה אותה, ביקר אמין מצוירים בגדים הארוגים בציורים וסדינים המצוירים על גבם בהריגה או ברקמה שצורת הציורים בולטת, וכן אם תלה בה לנוי אגוזים או שקדים או אפרסקים ורימונים או פרקילי ענבים, אשכולות ענבים שנחתכו מהגפן עם הזמורה שלהם, והאתרות של שיבולים, שיבולים המחוברים זה לזה בעיגול כאתרה, וכן אם תלה בסוכה יינות, שמנים וסלטות, סלטות זה לשון רבים של סולת הנתונים בכוסות זכוכית לנוי, הרי אילו הוקצו למצוותם, ואסור להסתפק מהן, ליטול מהן משום מוקצה במשך כל החג ובכל המועד. ובשבת ויום טוב אסורים גם בטלטול משום מוקצה, אומר הרמ"א באורח חיים סימן תף רי שלמת חצי יבבית. למה? כי הוקצו למצוותם, אומר המשנה ברורה. ומדברי התוסות במסכת שבת בדף כ"ב עמוד א', בדיבור המתחיל סוכה, משמע שנויי סוכה אסורים גם בהנאה. כך כותב המשנה ברורה בסימן תף רי שלמת חצי סעיף קטן חפאי בשם הפרי מגדים, שאם תלה הדס בסוכה לנוי, אסור להריח בו, שמכיוון שאינו עומד אלא לריח, הרי יקצה אותו גם מריחו. עד מתי אסור? עד מוצא יום טוב האחרון של חג. ולמרות שביום טוב האחרון של החג שהוא שמיני עצרת אין מצוות ישיבה בסוכה, ואין לו אוסרה מצד ביזוי מצווה, מכל מקום נאסרו נויי הסוכה גם ביום זה, שהרי אם תזדמן לאדם סעודה לכל בין השמשות של תחילת יום טוב האחרון, יצטרך לאוכלה בסוכה, שהרי אותו זמן הוא ספק שביעי, ספק שמיני. ומכיוון שהוקצו יוד נויי הסוכה למצוותן בבין השמשות, הוקצו גם לכל היום השמיני. ואילו לעניין את רוג הדין הוא לא כך, אלא הוא מותר בהנאה בשמיני, שהרי אינו ראוי לבין השמשות, שהרי כבר יצא בו בבוקר. וכותבים התוסות בדיבור המתחיל עד שאף שגם האתרוג מוקצה בבין השמשות, מכל מקום אין לו אוסרו גם ביום השמיני, מכיוון שכל איסורו בבין השמשות הוא רק מחמת ספק יום שעבר. ובחוץ לארץ שנוהג יום טוב שני אסור להסתפק מנויי הסוכה עד סוף היום התשיעי שהוא ספק שמיני. כך התוספות במסכת ביצה דף ד' עמוד א', דיבור המתחיל נעימה. אומרת הגמרא, ואם יתנה עליהם קודם יום טוב ראשון, ואמר איני בודל, איני מונע את עצמי מליטול מהם כל בין השמשות של תחילת יום טוב ראשון, הכל נידון לפי תנאו ומותר ליהנות מהם. שהרי לא יניחם לצורך נויי סוכה, אלא להשתמש בהם. ומכיוון שלא הוקצו למצוותן בכניסת יום טוב, לא חלה עליהם קדושה כלל. ומבואר בדברי הברייתא שניתן לפרוס דינים תחת הסכך כדי לנאות את הסוכה, ואין הסוכה נפסלת בכך. וכדעת רב חיסדא, הנה ראיה לשיטת רב חיסדא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מברייתא זו אין ראיה לרב חיסדא. דילמה, שמה יש לפרש שהברייתא אינה עוסקת באופן שפרס את הסדינים תחת הסכך, אלא מן הצד, על הדפנות. ולפיכך אינם פוסלים את הסוכה, אבל אם פירס סדין למעלה תחת הסכך, ייתכן שבאמת תיפסל הסוכה, אף שפרסו רק לנוי כדין הפורס מפני הנשאר. מבארת הגמרא דין נויי הסוכה, האם הם מעטים הם את שיעור הסוכה. איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש נויי סוכה, כגון סדינים המצוירים הפרוסים תחת הסכך לנוי ואינם פוסלים את הסוכה, כפי שהתבאר בגמרא לאל בדף י' עמוד א', אין ממעטים בסוכה. אינם ממעטים את גובה הסוכה בין לקולה ובין לחומרה, כגון סוכה הגבוהה למעלה מ-20 אמה ומעטת חללה על ידי שתלה סדינים לנוי תחת הסכך, אינם נחשבים חלק מהסכך ואינם מכשירים את הסוכה. שהרי נויי הסוכה אינם מין סכך הקשר לסיכוך. כאילו היו נחשבים חלק מהסכך, היו פוסלים את הסוכה משום סכך המקבל תומה. לכן סוכה גבוהה 10 טפחים ופירס סדין תחת הסכך, סדין לנוי, ונישה חללה פחות 10 טפחים, אין הסדינים נחשבים חלק מהסכך למעט את החלל, והסוכה נשארת כשרה. אמר רב אשי, ומן הצד ממעטין. אם היו נויי הסוכה פרוסים בצד של הסוכה על הדפנות, ממעטים הם את שיעור רוחב הסוכה, כלומר, שאם על ידי תליית נויי הסוכה על דפנותיה התמעט רוחבה משיעור 7 על 7 טפחים, שזהו שיעור סוכה קטנה ופחות מזה פסולה היא, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדפתת זין עמוד ב', פסולה הסוכה שהרי אין כעת שיעור המחזיק ראשו ורובו ושולחנו. כמבואר בגמרא לעיל בדף ג' עמוד א', שטעם השיעור של 7 על 7 טפחים בגודל הסוכה כדי שתמחזק את ראשו רובו ושולחנו. מביאה הגמרא מעשה בעניין סיכוך בדבר המקבל טומאה. מן ימין שם אדם שהיה עבדי דרבאשי, עבדו של רבאשי, התמשלי כתונת במאיה. הכותונת שלו נשרתה במים ונרטבה, ושטחי ושטח אותה בכל המועד המטללת על גבי הסוכה כדי ליפשה. אמר לי רבאשי, דליה, תסיר את הכותונת מעל גבי הסוכה, דלא לימרו כמסקחי בדבר המקבל תומה, שלא יאמרו הרואים שאנחנו מסקחים את הסוכה בדבר שמקבל תומה. כי כאמור בגד יש עליו שם כלי וראוי הוא לקבל תומה. שאל מנימין את רבאשי, מדוע יש לחוש לכך? והכחזו לידי רטיב, הרי רואים האנשים שהכותונת לחה, וניכר הדבר שהניחו על הסכך כדי ליפשה ולא כדי לסכך בה. ובאופן זה הרי אינה פוסלת את הסוכה. ואיך יתאו להכשיר לסכך בדבר המקבל תומה? אמר לו רבאשי, לכי יפשה כאמין עלך. כוונתי הייתה שתסיר את הכותונת משם לאחר שתתייבש משום חשש הרואים. אכן בעודה לחה, אינך צריך להסירה, שהרי ניכר הדבר שהונחה לסכך כדי ליפשה ולא כדי לסכך בה. כותב המאירי שמעשה זה בהכרח היה בכל המועד, ולכן עשה רבאשי לעשות כן רק משום החשש שהם יאמרו שמסכחים בדבר המקבל תומה. ובעודה לך הוא לא אסר, כי הרי ביום טוב אסור כלל לשטוח בגד גם בעודו לך על גבי הסכך משום מרית עין שהם יאמרו שחיפשו ביום טוב, כמבואר במסכת ביצה בדפתת עמוד א'. ונשאלת השאלה, מדוע לא תיפסל הסוכה מחמת הנחת הכותונת שיש סכך פסול, שהרי בגד הוא דבר המקבל תומה כמו פירס סדין על הסוכה, כמבואר במשנה לאל שהסוכה פסולה. כותב המאירי שיש מהראשונים שהוכיחו מכאן כשיטת רבינו תם, שאם הסוכה מסוכחת כהלכתה, אין סכך פסול המונח על גבה או תחתיה פוסלה. ומכיוון שכאן הייתה הסוכה מסוכחת כהלכתה, אין הכותונת פוסלתה. אלא שחשש רבאשי שכאשר תתייבש יאמרו שהסוכה חמתה מרובה מצילתה והניחה לשם השלמת צל, ולכן ציווה עליו להסירה. אבל בעודה רטובה אין לחשוש שיאמרו כך, שהרי רואים שהניחה ליפשה. לאל בדף י' עמוד א' התבהר בדברי רב חיסדא שסדין שהניחו לנוי תחת הסכך אינו פוסל את הסוכה. דנה עכשיו הגמרא מה הדין באופן שנויי הסוכה מרוחקים מן הסכך. איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש, נויי סוכה כגון סדינים הפרוסים לנוי תחת הסכך המופלגים ממנה מרוחקים מהסכך 4 טפחים, נחלקו האמוראים אם הם פוסלים את הסוכה. רב נחמן אמר, הסוכה כשרה שמאחר ונתנם שם לשם נוי ולא לשם סכך, בתהילים הם לגבי הסכך. רב חיסדא ורבא בר אבונה אמרי, שניהם אמרו הסוכה פסולה, שמאחר והם מרוחקים מהסכך 4 טפחים, שהוא שיעור מקום חשוב, אינם נחשבים לנוי סוכה אלא לאוהל בפני עצמו. ונמצא שהישן בתוך אינו ישן בסוכה אלא באוהל בפני עצמו. ודווקא באופן שנויי הסוכה, צילתם מרובה מחמתם, אבל אם חמתם מרובה מצילתם, אינם חשובים לפסול את הסוכה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רב חיסדא ורבא בר אבונה איקלו לבי ריש גלותא, הגיעו לביתו של ראש הגולה בחג הסוכות להקביל את פניו. אגנינו אשכיבם, רב נחמן שהיה ממונה בבית ראש גלותה, לישן בלילה בסוכה שנויי המופלגים ממנה מרוחקים מהסכך 4 טפחים, ואף שלשיטתם סוכה זו פסולה, כפי שהתבהר מכל מקום, השתיקו, שתקו ולא אמרו לי ולא מידי, לא אמרו לו דבר, לא מחו על כך. אמר לו, אמר להם רב נחמן לרב חיסדא ולרבא בר אבונה, אדור בו רבנן משמעיתו? האם חזרתם בכם מדעתכם שסוכה זו פסולה? אמרו לי, אמרו לו, עדיין סבורים אנו שזו סוכה פסולה. הטעם ששכבנו לישן בסוכה הזו, מאחר ואנן אנחנו שלוחי מצווה אנן, שהרי חייב אדם להגביל את פני רבו ברגל וזו מצווה. ופטורים אנו מן הסוכה, כפי ששנינו במשנה לקמן בדף חפי עמוד א', ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, שלוחי, שמדובר כאן באופן שאם היו תורכים לחפש סוכה אחרת, היו תרודים הרבה ומתבטלים מן המצווה. והיינו שלדעתם דין זה של עוסק במצווה פטור מן המצווה, נאמר רק באופן שלדי עיסוקו במצווה אחרת, לא יוכל לעסוק במצווה שהתחיל בה. אבל אם המצווה השנייה לא תמנע מהם מלקיים את המצווה שהתחילו בה, מחויבים הם בה. מבאר את הגמרא את דין הישן בקילה בסוכה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, מותר לישן בקילה, מיטה שמעליה וסביבותיה פרוס סדין על גבי עמודים בסוכה, ואף על פי שיש לה גג רחב טפח או יותר, והוא היתר זה לא נאמר אלא באופן שאינה גבוהה עשרה, שאין גג הקילה גבוה מהמיטה עשרה טפחים, שבאופן זה אינה נחשבת אוהל, וישן בה נחשב שישן בצל הסוכה. אבל אם הקילה גבוהה מן המיטה עשרה טפחים ויש לה גג טפח, הישן בה לא יצא ידי חובתו, כפי שתבהר הגמרא לקמן. מקשה הגמרא על דברי שמואל מברייתא, תשמע בו ושמע קושייה על דברי שמואל שנינו בברייתא, ישן בקילה בסוכה לא יצא ידי חובתו, ובפשטות מדובר אף בקילה שאינה גבוהה עשרה טפחים, שהרי הברייתא לא חילקה בזה, ואף על פי כן מאחר ויש לה גג טפח נחשבת היא לאוהל בפני עצמו, וישן בה לא יצא ידי חובתו, וקשה על שמואל שיתיר באופן הזה. תרץ את הגמרא אחר במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר, כשהקילה גבוהה עשרה טפחים מהמיטה, ולפיכך הישן בה לא יצא ידי חובתו, שהרי באופן זה נחשבת הקילה למקום בפני עצמו, ונמצא שאינו ישן בסוכה אלא בקילה. אולם כל שאינה גבוהה עשרה טפחים מותר לישן בה כדברי שמואל. מקשה הגמרא על שמואל מדברי ברייתא נוספת. מי תווה יקשו בני הישיבה על דברי שמואל שנינו במשנה לקמן בדף חף עמוד ב', הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, ובפשטות מדובר אף במיטה שאינה גבוהה עשרה טפחים, שסתם מיטה אינה גבוהה עשרה טפחים, שהרי עשויה היא לשכב על גבה ולא להיות תחתיה. והגמרה מבינה כעת שמטעם זה נקטה המשנה ישן תחת המיטה ולא ישן תחת הקהילה כמו בברייתא, כדי להשמיענו שאף שאין המיטה גבוהה עשרה טפחים אסור לישן תחתיה, ואף על פי כן הישן תחתיה לא יצא ידי חובתו. קושיה על שמואל. תרץ את הגמרה, תרגם השמואל, הרי כבר העמיד שמואל עצמו לקמן את המשנה במיטה גבוהה עשרה טפחים, דהיינו שהחלל שתחת המיטה גבוהה עשרה טפחים, ולפיכך הישן תחתיה לא יצא ידי חובתו, שהרי באופן זה נחשב החלל שתחת המיטה למקום בפני עצמו, ונמצא שאינו ישן בסוכה אלא באוהל בפני עצמו. אבל אם אינה גבוהה המיטה עשרה טפחים, מותר כן לישון תחתיה. מקשה הגמרא על שמואל ממשנתנו, תשמע שנינו במשנתנו לאל בדף י' עמוד א', או שפירס סדין על גבי כינופות ארבעה עמודים גבוהים המחוברים לארבעת ראשי המיטה, פסולה. כלומר, אינו יוצא ידי חובת שינה בסוכה, משום שסדין הפרוס על גבי הכינופות יש בגגו יותר מרוחב טפח. ובפשטות מדובר גם באופן שאין הכינופות גבוהים עשרה טפחים, ולכאורה אין חילוק בין כינופות לקילה. ואם כן הוא הדין לעניין קילה, שאם יש בגגה טפח, אף אם אינה גבוהה עשרה טפחים, אינו יוצא בה ידי חובתו, וקשה על שמואל שכן התיר. תרץ את הגמרא, תמנמי, גם שם לגבי כינופות מדובר באופן דגבי עשרה, שהם גבוהים עשרה טפחים מן המיטה, ולפיכך אסור לישן תחתיהם, אבל אם הם אינם גבוהים עשרה טפחים מן המיטה, מותר כן לישון תחתיהם. וכפי שהתבהר בדברי שמואל עניין קילה, מקשה הגמרא על התירוץ הזה. והלא קטני אחי, והרי לא כך שנינו בברייתא, דתניא שנינו בברייתא נקליטין. שניים, נקליטים הם שניים, שני עמודים המחוברים באמצע רוחב המיטה, אחד בראשה ואחד במרגלותיה, וקנה ארוך מונח מזה לזה, והסדין פרוס על גבה ויורד ומכסה את המיטה בשיפוע, מכאן ומכאן, כמין אוהל, שיוצר צורת משולש. וכינופות הם ארבעה עמודים המחוברים בארבעת רגלי המיטה, והסדין פרוס עליהם, ומבאר את הברייתא דיניהם, אם פירס סדין על גבי כינופות שיש להם גג רחב יותר מטפח, פסולה, כלומר אינו יוצא ידי חובת שינה בסוכה. אבל אם פרס סדין על גבי נקליטין ואין בגגו טפח כשרה, כלומר יוצא בידי חובתו, ובלבד שלא יהיו הנקליטין גבוהים מן המיטה עשרה טפחים, אבל אם הם גבוהים עשרה טפחים מן המיטה, פסולה. מדייקת הגמרא מכך שרק לגבי נקליטין חילקה הברייתא, בין אם הם גבוהים עשרה טפחים או לא, מכלל משמע מזה דלעניין כינופות, שלא חילקה הברייתא בכך, משמע שאף על פי שאין גבוהים עשרה טפחים, אינו יוצא בידי חובתו בשינה בסוכה. ואם כן מבואר בדברי הברייתא שאסור לישן תחת הכינופות אף כשאינם גבוהים עשרה טפחים, וקשה על שמואל שהתיר לישון בקילה שאינה גבוהה עשרה טפחים. תרץ את הגמרא, אף שהקילה דומה לכינופות שבשניהם הגג רחב יותר מטפח, מכל מקום שייני כינופות דקבי, שונה דין כינופות מקילה, כי הכינופות קבועים בחוזק ברגלי המיטה, ולפיכך נחשבים הם לאוהל גם כשהם פחותים מגובה עשרה טפחים, מה שאין כן קילה אינה קבועה בחוזק, ולפיכך אינה נחשבת לאוהל כל שאינה גבוהה עשרה טפחים. מקשה הגמרא לתירוץ הזה מדברי שמואל עצמו. והרי לעניין סוכה על גבי סוכה ששנינו לאל בדף ת' עמוד ב' שהתחתונה פסולה, דקביעה שהסוכה העליונה קבועה בחוזק לסוכה שתחתיה, ואף על פי כן אמר שמואל לאל בדף י' עמוד א', שדווקא אם הסוכה העליונה גבוהה עשרה טפחים, פוסלתי את הסוכה התחתונה משום סוכה תחת סוכה, משום שכהכשרה כך פסולה. כשם שהכשרה של סוכה הוא בעשרה טפחים גובה, כך הפסול של הסוכה התחתונה מחמת העליונה הוא דווקא עם העליונה גבוהה 10 טפחים. אם כן, מבואר בדברי שמואל שאף סוכה קבועה בחוזק, דווקא עם גבוהה 10 טפחים נחשבת היא סוכה לפסול את הסוכה שתחתיה. וזה סותר את דבריו כאן, שכינופות, מכיוון שקבועים בחוזק הם, נחשבים הם לאוהל גם בפחות מגובה של 10 טפחים. וודאי שכינופות אינם קבועים יותר מסוכה. ומאחר וסוכה אף על פי שקבועה היא מכל מקום אינה פוסלת בפחות מגובה 10 טפחים, כך היה צריך להיות הדין לגבי כינופות שבפחות מ-10 טפחים לא ייחשבו לאוהל. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, התם שם לגבי סוכה שעל גבי סוכה דלמיפסל סוכה, שהנידון הוא לפסול את הסוכה התחתונה מחמת דין סוכה שתחת הסוכה, לפיכך אף על פי שהיא קבועה, דווקא ב-10 טפחים שנחשבת היא לסוכה, פוסלת העליונה את התחתונה. מה שאין כן אחר כאן לגבי כינופות דלשוויה אוהלה, שהנידון הוא להחשיב את הסדין כאוהל כדי לאסור לישון תחתיו, אבל לא לפסול את הסוכה במקום שאינו תחת הסדין. לפיכך אף אם גובהו הוא בציר מעשרה, פחות מעשרה טפחים מן המיטה, נמי גם כן אבי אוהלה. נחשב הוא לאוהל מכיוון שהוא קבוע בחוזק למיטה. לאל בעמוד הזה דף י' עמוד ב', 16 שורות מתחילת העמוד ו-16 שורות מעל השורה שאנו אוחזים בה, בירה הגמרא את דין הישן בקילה בסוכה. מה זה קילה? מיטה שמעליה וסביבותיה פרוס סדין על גבי עמודים. אז אף על פי של הקילה הזו יש גג רחב טפח ויותר, אם גג הקילה לא גבוה מהמיטה 10 טפחים, זה לא נחשב לאוהל, והישן במיטה הזו נחשב שישן בצל הסוכה. אגב, דיני קילה בסוכה מביאה עכשיו הגמרא דין נוסף בעניין קריאת שמה בקילה. אסור לאדם לומר דברים שבקדושה כשהוא ערום. נאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק ט"ו, והיה מחנך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר. יש לדרוש את המילה דבר מלשון דיבור, דהיינו דיבור של קדושה אסור כשיש שם ערווה. לפיכך, אף מי שנמצא בבית והוא ערום, אסור לו להוציא ראשו מחוץ לחלון ולקרוא קריאת שמה, מכיוון שאנו מחשיבים שראשו נמצא היכן שרובו נמצא, ומאחר ורוב גופו בבית, והבית הוא רשות בפני עצמו, גם ראשו נחשב כנמצא בבית. ואסור בצורה הזו לקרוא קריאת שמה, משום ולא ייראה וחייר והדבר. מבארת הגמרא באיזה אופן מותר לערום לקרוא קריאת שמה בקילה. אמר אף תחליפה ברבימי, אמר שמואל בשמו של שמואל, הישן בחילה, שאינה גבוהה 10 טפחים, והוא ערום, מוציא את ראשו מחוץ לקילה וקורא קריאת שמה. ואין אנו אומרים שראשו נחשב כנמצא בקילה, ששם רוב גופו, כי מאחר ואין הקילה גבוהה 10 טפחים, היא אינה נחשבת רשות בפני עצמה, אלא נחשבת כמלבוש, והרי הוא כמוציא ראשו מחוץ לחלוקו שמותר לקרוא קריאת שמה. ואף שאין שום דבר החוצץ בין ליבו לבין הערווה, סובר שמואל שאין לחוש לזה. כדעת הנקמה במסכת ברכות דף כ"ד עמוד ב' שסובר, ליבו רואה את הערווה, מותר. ככה תוספות בדיור המתחיל מוציא. מקשה הגמרא על דברי שמואל מברייתא, מיטיב היקשו בני הישיבה שנינו בברייתא הישן בקילה ערום, לא יוציא את ראשו מחוץ לקילה ויקרא קריאת שמה. קשה על שמואל. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן כאן בברייתא במאה המדובר, כשהקילה גבוהה 10 טפחים, שבאופן זה היא נחשבת לאוהל בפני עצמו, ומאחר וגופו נמצא בקילה, נגרר ראשו אחר גופו, ונחשב כאילו נמצא כולו בתוך הקילה. ומה שכתבה התורה שצריך להיות מחנך הקדוש, היינו שהמקום שנמצא בו כשקורא קריאת שמה או שאר דברים שבקדושה, צריך שיהיה מקום קדוש מדבר ערווה, ולפיכך באופן שהקילה גבוהה 10 טפחים שיש לה שם אוהל ורשות בפני עצמה, שייך לומר שראשו נגרר אחר גופו ונמצא שקורא קריאת שמה ברשות שיש בה ערווה. אבל שמואל דיבר באופן שהקילה אינה גבוהה 10 טפחים, שאינה נחשבת לאוהל בפני עצמו, ומשום כך התיר לקרוא קריאת שמה על ידי שמוציא את ראשו מהקילה. כי כשהקילה פחותה מ-10 טפחים, אינה נחשבת רשות בפני עצמה, ורק הבית שבו נמצאת הקילה היא הרשות שעליה אמרה התורה שצריך שיהיה מחנך הקדוש. וכיוון שאין שם ערווה, אכן נקרא הבית מחנך הקדוש, ומותר לקרוא שם קריאת שמה. ואף שיש בקילה דבר ערווה, מכל מקום נחשבת הקילה כבגד. כך מסביר השפת אמת. מדייק את הגמרא את זה מדברי הברייתא, החינמי מסתברא, כך גם מסתבר לומר שמדובר דווקא בקילה גבוהה 10 טפחים. מדקתני סיפה, מכך ששנינו בסיפה של הברייתא, אה למה זה דומה? הרי המוציא ראשו מחוץ לקילה וקורא קריאת שמה, למה זה דומה? לעומד בבית כשהוא ערום, שלא יוציא את ראשו מחוץ לחלון ויקרא קריאת שמה. שהרי הבית הוא רשות בפני עצמו, ולפיכך ראשו נגרר אחר גופו ונחשב הדבר שגם ראשו בבית. מוכח מכך שמדובר בקהילה גבוהה 10 טפחים שהיא נחשבת אוהל כמו בית. מה שאין כן בקהילה שאינה גבוהה 10 טפחים אינה נחשבת לאוהל ומותר. מסיקה הגמרא ואומרת שמה מינה, אכן כך יש להוכיח. שהברייתא מדברת כשהקהילה גבוהה 10 טפחים, ובאופן זה היא נחשבת לאוהל בפני עצמו. אף על פי שהברייתא מדמה את הקהילה לבית, מבארת הגמרא שאין דיני בית וקהילה שווים. מבארת הגמרא ולעניין בית, אף על פי שאין גבוה 10 טפחים, אסור לאדם ערום הנמצא בבית להוציא ראשו מחוץ לחלון ולקרוא קריאת שמע. שמכיוון דקביע, מכיוון שקבוע הוא הבית, או עלה הוא, נחשב הוא לאוהל גם כשאינו גבוה 10 טפחים, ואנחנו אומרים שראשו נגרר אחר גופו ונחשב הדבר שגם ראשו בבית. ואסור לו לקרוא קריאת שמע, דלא גרע מכינופות, אינו גרוע מכינופות שהתבאר לאל בדף יוד עמוד ב', שמאחר והם קבועים בחוזק למיטה, גם כשאינם גבוהים 10 טפחים, הרי הם נחשבים לאוהל עניין סוכה, והוא הדין לעניין קריאת שמע. כי אין שום סברה לחלק בין דיני אוהל לעניין סוכה, לדיני אוהל לעניין קריאת שמע. כך אומרים החתם סופר והפני יהושע. מביאה הגמרא גרסה אחרת בדברי שמואל בדין קילה, לפיה שמואל לא דיבר על סתם קילה, אלא על קילת חתנים ודינה שונה. קילת חתנים אינה עשויה כקילה רגילה, אלא כנקליטין, דהיינו שיש 2 עמודים היוצאים באמצע רוחב המיטה, אחד בראשה ואחד במרגלותיה, וקנה ארוך מונח מזה לזה, והסדין פרוס על גביו, ויורד ומכסה את המיטה בשיפוע מכאן ומכאן, ויוצר צורת משולש של אוהל. אומרת הגמרא לישנה אחרינה אמרילה, יש שאמרו בלשון אחרת את דברי שמואל, כך נאמרו דבריו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, מותר לישן בקילת חתנים בסוכה לפי שאין לגג, אין בגובה הגג שלה, רוחב טפח. ואף שהסדין יורד בשיפוע מכאן ומכאן, אין זה נחשב כגג. אף שיש ברוחבו יותר מטפח, מכיוון ששיפועי אוהלים אינם נחשבים כאוהלים. ואף על פי שהיא גבוהה 10 טפחים. ואף שהיא עשויה כנקליטין. ולעניין הקליטין התבהר בברייתא לאל בדף יוד עמוד ב', שאם הם קבועים 10 טפחים מהמיטה, ישן בהם לא יצא ידי חובתו. מכל מקום, בקילת חתנים מותר גם בקבועה 10 טפחים מהטעם שהתבהר להלן. מקשה הגמרא על דברי שמואל מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי שמואל שנינו בברייתא, ישן בקילה בסוכה לא יצא ידי חובתו, ובפשטות מדובר בקילה שאין לה גג רחב טפח, שהרי הברייתא לא חילקה בזה. ואף על פי כן הישן בה לא יצא ידי חובתו, וקשה על שמואל. ולמרות שאין הברייתא עוסקת בקילת חתנים אלא בסתם קילה, והיה מקום לומר שמדובר בקילה רגילה שיש לגג, ולכן לא יצא ידי חובתו. מכל מקום מסתימת לשון הברייתא משמע שמדובר גם בקילת חתנים שאין לגג. תרץ את הגמרא במאי עסקינן כאן בברייתא במאי המדובר בקילה שיש לגג רחב טפח, ולפיכך נחשבת היא לאוהל, אם יש בגובה 10 טפחים, וישן תחתיה לא יצא ידי חובתו. מה שאין כן קילת חתנים שגגה משופע ואינו רחב טפח, אין לה שם אוהל ומותר לישן תחתיה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים ט' וי' במסכת סוכה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהי סוכה ישנה ומה דינה? שאלה שנייה, אם מותר ליטול מעצי סוכה כל 7 מהתורה ומדרבנן? שאלה שלישית, מה דין ציציות העשויות מן הסיסין? סיסין זה כדוריות מוכנות של חוט. שאלה רביעית, האם אילן קשר לסיכוך ומדוע? שאלה חמישית, באיזה תנאים קשרה סוכה שתחת האילן? שאלה שישית, האם מתי בסוכה תחת סוכה שתיהן קשרות? שאלה שביעית, מהו שיעור סוכה עליונה הפוסלת את התחתונה? שאלה שמינית, מהו שיעור אוהל לטמא בתומת אוהל? שאלה תשיעית, במה נחלקו רבי יהודה ורבנן בסוכה תחת סוכה? והשאלה האחרונה, פירס עליה סדין מפני הנשר פסולה, באיזה סוכה מדובר? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, זין במנחם אב, ערב שבת חזון, פרשת דברים תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפים ט' וי' במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע, שימו לב מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ביום ראשון, מוצאי 9 באב, שהרי יום ראשון הוא תענית 9 באב האסור בתלמוד תורה, במוצאי 9 באב בשעה 21:00, ונלמד את דף י"א במסכת סוכה. ולפני כן, ביום ראשון בבוקר, בוקרו של 9 באב, נלמד ב5:00 את אגדות החורבן, שהם מהדברים המותרים בלימוד ביום צום תעניתנו. נאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה, מנותן התורה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.